שלום הרב אדם.
שלום וברכה.
שלום וברכה, שלום בעזרת השם, לילה טוב. רחוב הרב אדם סיני.
כן.
זה שם בעצמו כבר ש... לא צריך להגיד שום דבר. גם אדם וגם סיני. היה תיקון. שם. בשם עצמו יש תיקון.
כן, שם של אדם זה מראה על הרצון שאמור להיות באדם. אם הוא ממלא אותו נכון, אם הוא לוקח את נקודת הרצון שנתן לו הבורא ויודע להשתמש בה לעבודת השם, לתכלית שלשמה הוא נברא, אז הוא יכול לשאת את השם שלו בגאון. אז עליו אפשר לומר טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו.
זהו, הרב אדם, הרב אדם סיני. איש מיוחד, איש מיוחד, עם תלמידים, עם שיעורים ברחבי הארץ, מיוחד אולי בתל אביב, ככה, נושא מסר, עושה דברים, מזיז דברים, ודווקא מפינה מיוחדת, מפינה מיוחדת, דרך עתיקת יומין. אבל בשביל הדור הזה כנראה המסוקרן כל כך, וככה הראשים לא תמיד מלאים בחוכמה, אז דווקא הדברים האחרים מסקרנים אותם. אנשים מתקרבים, חסר להם, הם לא מבינים את היהדות, הם לא מבינים את היהדות כפי שהם רואים אותה, הם לא מבינים את המעילים השחורים, הם לא מבינים את הכובעים השחורים, הם לא מבינים את התהילים, לא מבינים את לימוד התורה, לא מבינים, פשוט לא מבינים, זה עובר לידם. לידינו ממש. ממש לידינו. פה, בתל אביב, שער ערים, בחוץ לארץ, עובר לידינו. אז יש מפעל של אדם שממשיך, ממשיך דורות. הרב האדם הוא בעצם בעל תשובה, נכון? מה שיקרה בשפתנו.
בערך, אני נולדתי בבית דתי.
כן?
כן, נולדתי בבית דתי, ההורים שלי היו דתיים.
הבנתי.
אמא שלי אומרת שהכל התחיל אצלי עוד לפני שנולדתי. איך זה התחיל? היא מספרת לי שבליל הסדר, לפני ליל הסדר, בערב פסח, היא ישבה והכינה את כל הסדר, והתפללה רק שהיא לא תלד, שתספיק לעשות את כל ההכנות לקראת החג. היא אומרת שברגע שהתחילו לשיר מה נשתנה, ישר תקפתי ורציתי לצאת, רציתי גם להיות יומרת בליל הסדר. כך נולדתי דווקא בליל הסדר, אחרי שעה כבר יצאתי, וזה היה להם פלא גדול שיצאתי דווקא בזמן הזה. אבל התקופה, האמת שבה אני זוכר את עצמי, היא מהנקודה הראשונה כשהגעתי בערך לגיל 10-11, שהלכתי לאבא שלי ושאלתי אותו, אבא, איפה הקדוש ברוך הוא? כל הזמן אתם מספרים לנו על הקדוש ברוך הוא ואנחנו לא רואים אותו. אם אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, בשביל מה אנחנו צריכים את כל היגיעות שאנחנו עושים? לשם מה אנחנו צריכים את כל האיסורים? אני מסתכל סביבי, כל כך הרבה אנשים, יש להם כל כך הרבה הנאות, למה אני צריך למנוע את עצמי מהנאות? לאבא שלי לא הייתה תשובה. אמרתי לו, אבא, אם אני לא מאמין בדרך הזאת, מותר לי להוריד את הכיפה? הוא אמר לי, בני, בכוח אי אפשר לשים לך את הכיפה על הראש. אם אני לא ירשה לך, אתה תוריד אותה לבד. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך ותשים אותה חזרה על הראש כשתצטרך. מאותו יום הורדתי את הכיפה. חשבתי שאני מבין יותר מאבא שלי. וכך עברו הרבה שנים. שירתי בצבא, האמנתי בדברים גדולים. הייתי בטוח שאני חייב לא לחיות תחת האפשרות שאני אהיה נזקק לאנשים אחרים. רציתי לתרום למדינה. שירתי בצנחנים, בחיל מובחר, הייתי מפקד מצטיין, אבל כל זה לא עזר לי, חיפשתי משהו אחר בחיים. השתחררתי, חשבתי שהכל נמצא במוח האדם, הלכתי ללמוד מדעים באוניברסיטה. כשניתחתי עכברים ושאלתי שאלות, אמרו לי, פה לא שואלים למה, פה שואלים רק איך. אכן נאלצתי לעזוב גם את האוניברסיטה כשלא קיבלתי תשובות. חשבתי שאני הולך לחקור את המוח, וראיתי שאין באמת תשובות במדע. המדע מדבר מנקודה מסוימת והלאה. את התשובות האמיתיות ראיתי שחייב לחפש במקום אחר, אז חיפשתי. חיפשתי בכל תורות המזרח, חיפשתי בכל עוצמות הנפש, בפרפסיכולוגיה, באנשים שהיו להם כוחות מופלאים, בכל מיני מקומות.
הרב אדם?
כן.
כשאתה אומר חיפשתי בתורות המזרח, הכוונה, הכנסת לספרייה פה?
הכוונה היא שהייתי בקשר עמוק עם אנשים שהגיעו למדרגות מאוד גבוהות בכל מיני תורות המזרח שהיו. התנסיתי בכל מיני דברים, אבל כל פעם כשהייתי מגיע לנקודה שבה הייתי צריך, למשל כשהם עשו עבודת אלילים, או השתחוו לפסלים, או עשו כל מיני מדיטציות עם שמות קדושים שלהם, תמיד הייתה לי רתיעה, ותמיד נסוגותי מכך. אבל הנקודה העיקרית התחילה, כשהתחלתי ללמוד את תורת הקבלה, כשפגשתי פעם ראשונה את ספרו של בעל הסולם.
רגע, רגע, רב אדם.
כן.
הרב אדם, אתה לא תתחמק ממני. אתה לא תתחמק ממני. וזה מהר מדי. זה מהר מדי.
מהר מדי.
אני... יש לנו זמן, הרב אדם. חכה, הרב אדם. קצת סבלנות.
אני לא כל כך אוהב לדבר על העבר.
אני בטוח, אני בטוח. אבל הרב אדם, אנחנו צוללנים. אנחנו לא... אנחנו צריכים לבצע צלילות ושל... לעשות ביטוי שמו צריך. אני חושב שאנשים ישמעו קצת חוכמה וצריך הקדמות. זה, נתת כותרות, בסדר. אני מקבל את הכותרות, אני יודע גם על מה אתה מדבר. אני יודע על המהירות הזאת, הנחפזת הזאת. למי זמן בכלל בשביל זה?
אתה לא נותן לי לברוח. אתה לא נותן לי לברוח.
לא, לא, הרב אדם, אתה... זה... בעלי התשובה לא רחוקים ממך. אתה רואה אותה מקרוב יום-יום, כל אחד עם הסיפור שלו, ואלמלא שהיית שם, אז... יש לך את ההקדמות. אז צריך ככה, לבצע כמה פניות חדות לכאן או לכאן, ואחר כך, בעזרת השם, נמשיך לטפס. יש לי כמה שאלות לשאול אותך. גם בלי השאלות אני בטוח שתסתדר, בלעדיי, ואני יכול לסגור את המיקרופון וללכת לצד של החבר'ה פה שיושבים מהצד השני, שומעים אותך, אני גם יכול לעשות את זה בשקט, אולי זה יקרה, אבל בכל זאת, צריך משהו, צריך, צריך ככה, כמה נקודות, כמה זוויות, ככה, מה שתבחר בשביל... כי יש אנשים מכל מיני סוגים שמקשיבים לנו עכשיו, וככה, יש חשיבות בדברים האלו. אני לא מוכר רייטינג לאף אחד. אני גם לא מנער שימום ופיוק של אף שין גימל. אז זהו, אז...
כן.
צריך לדבר קצר, במקום שאמרו להאריך. אין מקום לקצר, במקום שאמרו לקצר אין מקום להאריך.
הנקודה העיקרית בכל מהלך חיי, הייתה הנקודה שבה עשיתי מעבר חד מגשמיות לרוחניות. כשהייתי בצבא, אז ראיתי אנשים נהרגים, שאלתי את עצמי שאלות, שאלתי עוד לפני כן, לפני הצבא. הדרך שבה הלכתי בה בתחילה הייתה דרכו של מי שהכיר, משה קרוי. כתב כמה ספרים, חיים על פי השכל היה הספר הראשון שלו. זה התחיל מכך ששמעתי אחת המורות שלי ששאלה אותי, האם כל דבר אתה צריך לעשות כשאתה מחפש את התועלת, ככה היא התריסה בפניי. ואמרתי לה, כן. איזה מציאות יש לאדם שהוא פועל בלי תועלת במעשים שלו? הדבר הראשון שהבנתי, שהאדם חייב לפעול עם השכל. אסור לו לתת לרגש להוביל אותו. אסור לו להיות כמו בהמה. בהמה זה אותיות בא, מה? בא כבר נמצא, מה? היא יודעת לאן היא הולכת. היא לא צריכה לחשוב מחדש, לא כמו אדם שהוא גימטריה, מה? שהוא מחפש, הוא יודע שהוא צריך להגיע לאיזה מקום בתוכו פנימה, אבל זה לא מגולה לו. אז חיפשתי. חיפשתי והייתי במאבקים מתמידים עם כל הסובב אותי. בתחילה הייתי עושה דברים שנראו לכאורה אפילו לא נורמליים. בכוונה הייתי הולך הפוך מדרך העולם. הייתי הולך עם נעל בצבע שחור, נעל בצבע חום. הייתי עושה מנוגד למה שהסביבה עושה. רציתי להתנער מכל תלות חברתית. החלטתי שאני מקפיא את כל הרגשות שלי. כל רגש סברתי שחייב להיות רגש נכון. איך אפשר שאדם יתנהג לפי מה שחינכו אותו, לפי מה שהוא נולד איתו, לפי מה שהחברה הכתיבה לו? איך אפשר שבן אדם יהיה במציאות הזאת? לכן החלטתי להקפיא את כל רגשותיי, וגרם לניכור גדול ביני לבין החברה. התחתי כלפי כל העולם סביבי, רציתי לתקן את כולם, הראיתי לכולם כמה הם טועים, כמה הם פועלים רק מהרגש, וחיפשתי תועלת בכל דבר. שאלתי את האנשים, בשביל מה אתם בוכים אם נהרגו אנשים בשואה? אני זוכר את עצמי, זה היה בכיתה י', כל בית הספר עמד, ישב ושמע את כל המנהל מדבר על השואה וכמה שזה נורא וכמה שאנחנו מצטערים. וקמתי ושאלתי בקול רם, בשביל מה בכלל צריך להצטער? מה התועלת בכך? האם אנחנו צריכים לחיות כמו זקנים את העבר? אין לנו מבט קדימה? לא צריכים להתקדם? לא היו להם תשובות. ולכן הייתי נאלץ תמיד לחפש קדימה. נקודת השינוי בחיי הייתה כששאלתי את עצמי, יש לך בחירה או אין לך בחירה? אם הכל הוא בשכל והכל נתון תחת חוקים, איך ייתכן שיש בחירה? הכל צריך לנבוע מהחוקים? אם הכל נובע מהחוקים ואין בחירה, אז מה זה משנה מה אתה עושה? אבל בן אדם לא יכול לחיות ככה. אומר בעל הסולם, כשבן אדם יוצא מבית הכיסא ומברך ואומר, אשר יצר את האדם ובריו נקבים נקבים חלולים חלולים, אומר, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך שאם יסתם אחד מהם או ייפתח אחד מהם. אני תמיד שאלתי, זוכר שאלתי, למדתי אז קבלה עם מישהו, איזה רב גדול, שאלתי אותו, מה זאת אומרת? הרי אני רואה שאם נסתם איזה נקב או נפתח איזה נקב, לא קורה שום דבר. ראיתי, יש לי חבר בצבא, נפער לו חור בבטן, והכל היה בסדר. ואם נסתם נקב מסוים, אפשר לעשות נקב במקום אחר. ואז כשראיתי את הסברו של בעל הסולם, הבנתי את החוכמה העצומה. הוא אומר, נקב זה בחינת ידיעה, חלל זה בחינת אמונה. יש ידיעות ואמונות לאדם שבלעדיהם הוא לא יכול לחיות. למשל, האמונה שאני יצור בחירי, שיש לי את היכולת לבחור. וזה נקודה שהטרידה אותי מאוד. שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שיש בחירה אם הכל נתון לחוקים? איך יכול להיות שאין בחירה? כי כי אם אין בחירה אין לי מה לעשות בעולם, בשביל מה אני קיים? מה התפקיד שלי בעולם? לאן אני יכול להוביל את עצמי? אם אין בחירה אני לא יכול להוביל את עצמי לשום מקום. הדברים ממילא מובילים אותי. נאלצתי לעשות לעצמי תרגיל לוגי. שאלתי את עצמי, בוא נראה, יש לך שתי אפשרויות. או שיש בחירה, או שאין בחירה. בוא נראה מה כדאי לעשות. אני רואה שבכל השכל שלי שאני מנסה לחקור ולשאול ולדרוש ולדבר עם גדולי הפילוסופים, הלכתי לאוניברסיטאות, הלכתי לחוגי פילוסופיה, דיברתי עם הפילוסופים הכי גדולים, אף אחד לא נתן לי תשובה. אז אמרתי לעצמי, בוא נראה, במה כדאי לבחור? אולי כדאי לבחור שאין בחירה? אולי כדאי לבחור שיש בחירה? עצם השאלה שלי הייתה מעצמה סתירה, איך אני יכול לבחור אם יש או אין. אמרתי לעצמי, בוא נראה את שתי האפשרויות. אם אין בחירה, זה לא משנה מה אני עושה. אם אין בחירה ויש בחירה באמת, ואני אגיד שיש בחירה, אז לא הפסעתי. כי ממילא אין בחירה, ככה הייתי צריך להגיד. ואם אני אגיד שאין בחירה, גם לא הפסעתי כלום, כי אין בחירה. אבל אם יש בחירה, ואני אגיד שאין בחירה, אז אני עלול להפסיד. אז פשוט בדרך הסתברותית, ראיתי שכדאי לבחור שיש בחירה. כדאי לי לחיות כאילו יש בחירה. אז הלכתי לבדוק דברים אחרים. אחד הדברים הראשונים שבדקתי זה היה הסנטולוגיה. מהר מאוד גיליתי הרבה מאוד בקיאים בתורה שמגישים שם. ראיתי אנשים שהתמכרו לסמים כתוצאה מהעבודה בסנטולוגיה. הציעו לי שם להורות, עושים שם כל מיני מבחני פסיכולוגיה מאוד פשוטים, שכל בר דעת יכול להוציא שם ציונים מאוד גבוהים, אבל זה מושך את ההמון, ואנשים מתמכרים לזה, זה נותן אמצעים.
מה הפואנטה שלהם?
זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ואני לא זוכר באופן מדויק, אבל הם נותנים איזשהו סדר של צורת המחשבה, לאחר מכן נותנים איזשהו סדר של דרך התנהלות של האדם בחייו, ואחד מהשלבים היותר מתקדמים שלהם זה להשתמש בכל מיני סמים כדי להגיע לאיזשהם מחשבות והסתכלויות פנימיות יותר מופנמות.
אני יודע על איזה שלב של עבודת גמר שנמצא באיזה כספת, באיזה מקום שעולה כך וכך כסף כדי להיכנס ולראות אותה.
כן, המטרה בסופו של דבר של הרווארד נדמה לי קוראים לו זה לעשות הרבה מאוד כסף. נדמה לי, אם אני זוכר נכון, שבנו או מישהו שאל אותו איך ניתן לעשות הרבה כסף, הוא אמר לו, זה הדרך שבה ניתן לעשות כסף, להפיץ תורה שתקנה את ההמון. וזה מאוד סביר, כי בכל אדם, יהודי בעיקר, בכל בן אנוש, יש בו איזשהו ניצוץ שלא ייתן לו מנוח עד שהוא לא יגיע לגמר תיקונו. ככל שאנחנו נכנסים יותר פנימה לתוכנו, אנחנו יכולים לגלות מעמקים יותר גדולים ואפשרויות יותר גדולות להרוות את צמאוננו לדבר פנימי. ולכן הדברים הפנימיים, כשבאים ומבטיחים לנו אותם, אז אנחנו רוצים ללכת אחריהם. רק מצד שני, גם יש לנו את רצונות הגוף, שתמיד מחפשים מנוחה. אומר בעל הסולם, תלמוד 10 ספירות, חלק א', שהאדם שואף לכל הנאותיו כתוצאה מכך שהענף רוצה להידמות לשורשו.
רוצה להיות במנוחה.
מה?
רוצה להגיע למנוחה.
כן. בשורש נמצא במנוחה, גם הענף שהוא האדם רוצה להיות במנוחה, רק מה? שהוא עושה את החיבור לא נכון. המנוחה שצריך להגיע לה זה מנוחה נפשית. האדם מחפש מנוחה גופנית. הוא חושב שאם הוא לא יזוז מבחינה גופנית, זו המנוחה. אבל אנחנו רואים ההפך. אנחנו רואים שרק התנועה יכולה להביא בסופו של דבר למנוחה, אבל נפשית. כל מטרה שבאה לגוף עצמו היא לא המטרה שאליה צריך להגיע. אי אפשר להגיע בגוף למטרות שאותם אליהם אנחנו רוצים להגיע. אומר הזוהר הקדוש בפרשת תולדות שלא את הגוף הקדוש ברוך הוא רוצה, אלא את הנשמה. בפי תת שם הוא אומר את זה.
אוקיי, אז בוא נשאל אותך שאלה אחרת. בסדר, אני... אוקיי, אמרת שפגשת באנשים שהגיעו לרמות נפלאות, רוחניות, בתורות המזרח. נהדר. מה הבעיה? במקום לקבל מערכת חוקים כאלו מורכבת ומסובכת כמו היהדות, מה יותר טוב? הם לא מורכבים כל כך, הם לא מסובכים כמונו, בכל מיני פרטים. אז למה בעצם לא לבחור באחד מהדרכים האלו? יש שם דרכים נפלאות, כל מיני מדיטציות. Live and let live, אין להם בעיות, ערבים, עניינים. אפשר לשבת על איזה ג'אבל שם. רסטה ככה, גדל שערות, איזה הר. מראות נפלאים, שקט כמעט של גן עדן, ציפורים. יש תורות גבוהות מאוד שם.
כן, זו באמת הייתה המחשבה הראשונה. אבל המחשבה הזאת הלכה והתפתחה ככל שראיתי יותר דברים. ישבתי מול בן אדם והוא אומר לי, אני יכול לדעת מה אתה חושב? והוא אומר לי, מה אני חושב?
ככה?
כן.
פשוט, קורא את המחשבות שלך.
קורא את המחשבות שלי וזה מפתיע, מפליא.
והוא לא מכיר אותך בכלל.
הוא לא מכיר אותי, רואים עוצמה גדולה, הוא מראה לי איך ניתן לשבור משהו רק במחשבה, משהו שנמצא מחוץ לעצמו.
ראית את זה?
ראיתי את זה וגם התנסיתי בזה. הוא מראה לי איך אפשר להרגיש את האנרגיות של עץ מסוים, שזו אנרגיה מסוימת, ממש חשים את הזרמים המסוימים של עץ, מראה לי איך אפשר לחוש, ואני מתנסה בדברים האלה, איך אפשר לחוש אנשים מרחוק, מראה לי איך אפשר לגרום למחשבה של האדם להשתנות כתוצאה מהרצון שלי. אנחנו יושבים, אני זוכר איזה ערב אחד, אמר בוא נעשה סיבוב בעיר, אנחנו הולכים לאוניברסיטת תל אביב, זה היה, היה שם בדיסקוטק שם של האוניברסיטה, הלכנו שם, יושב שם בן אדם, אומר לי, בוא תראה עכשיו איך אני מעמיד את הבן אדם הזה. הוא מתרכז רגע, בן אדם עומד, אבל עכשיו אני אעשה שהוא יישב. והוא יושב, אומר לי, עכשיו תבחר אתה מישהו. אני בוחר מישהו. שואל אותי, אתה רוצה שהוא יעמוד או יישב? אני אומר, אתה רואה, הוא יושב, תעשה שהוא יעמוד. הוא מתרכז חצי דקה, והבן אדם עומד. הוא לימד אותי את הטכניקה, זו טכניקה מאוד פשוטה. הוא לימד אותי את הטכניקה. וראיתי שגם אני מסוגל.
אז זה נפלא, לך. נראה לי הרב אדם, לא כמה אנשים בבני ברק יכולים okay. לשלוט, מה זה נראה נפלא.
אבל אז נפגשתי עם כל החבורה שלו וראיתי שהאנשים האלה, הם, כל המחשבה שלהם רחוקה מאוד מאמת, כל מה שהם מחפשים זה רק עוצמה. ואז שאלתי את עצמי, אדם, מה אתה מחפש? אמת או עוצמה? אמת לאנשים האלה אין. הם מוכנים לרמוס כל אחד. הם אומרים משהו ועושים משהו אחר. כל אחד דואג רק לעצמו.
אוקיי, אני לא יהיה כזה. אני אקח את העוצמה ואשתמש בה בכיוון חיובי.
וזה מה שאמרתי לעצמי, ואז ראיתי, שכשיש לאדם עוצמה כזאת גדולה, אז הוא משתמש בה לדברים לא טובים.
מה ככה?
ראיתי איך העוצמה מקרסמת בנקודות האמת, שהחלטתי שאני לא עובר את הקווים האדומים האלה, וראיתי את עצמי, מתחיל לעבור קווים אדומים, והיה לי איזשהו הרגל שפעם בחודש הייתי יושב עם עצמי ורושם לעצמי מה עשיתי החודש, מה החלטתי לעשות ולאן הגעתי. והתחלתי להסתכל, כשעלתה לי המחשבה הזאת, התחלתי להסתכל על דפים אחורה וראיתי שהרבה דברים שהחלטתי בעבר שאסור לי לעבור אותם, אני רואה שאני עובר אותם עם כל מיני התרצות למיניהם. הבנתי שמה שאני מחפש זה עוצמה, ראיתי שאני משתמש בעוצמה הזאת לכל מיני תכסיסים כדי לכבוש כל מיני אנשים, כל מיני אנשים שרציתי שיהיו בקרבתי בגלל סיבות כאלה או אחרות. ראיתי שבעצם אני לא מחפש באמת את האמת, אלא מחפש לשלוט על אנשים, מחפש שאנשים יאהבו אותי, יעריכו אותי. היה מאוד קל להסתכל על בן אדם ולומר לו, אני יודע עכשיו שהרצונות שלך הם כאלה וכאלה, ועל דבר כזה וכזה אתה חושב, לא מגיעים עד, אני לפחות, לא הגעתי עד נקודה פרטית של איזה משפט הוא אמר לעצמו עכשיו, אבל את האווירה הכללית של הכיוון שבו הוא נמצא, יכולתי לדעת.
הרב אדם, אני אדם טוב, אני בסדר, אני אקבל את העוצמה הזאת, אני אשתבש בה רק לטובה.
כן,
אני...
זו המחשבה הראשונה, אבל יש בעיה שכשנותנים לילד קטן לשחק בצעצועים מסוכנים, אז לרוב הוא לא משתמש בהם בצורה נבונה ונכונה, כמו שאנחנו לא נותנים לילד שלנו ליהנות מלשבת על גורד שחקים או על המרפסת בבית, אפילו שהוא מבטיח לנו שהוא יהיה בסדר, אז אם הבן אדם הוא אחראי מספיק, אז הוא לא נותן לילד שלו לשבת על המרפסת. ככה אני לא נתתי לילד שבי לשבת שם על המרפסת ולנסות להמשיך ולהשיג עוצמה, מה גם שהאנשים האלה, כמו שהם עשו, כל מה שהם רצו, זה בעצם לנצל אותי ואת האפשרויות שלי כדי להשתמש בזה לטובתם.
אז זה כלל לכולם? שכולם מבחינת תינוקות?
אין אפשרות שבן אדם ישתמש בעוצמה כשאין לו מספיק אמת שהוא ישתמש בה בצורה נכונה ואמיתית.
העוצמה מכסה על האמת.
העוצמה מכסה על מי שאין לו מספיק אמת. היא גורמת לאדם ללכת בשקר. הבנתי שגם במערכת התומעה יש אפשרות להגיע לעוצמה מאוד גדולה, אבל להשתמש בה באופן לא נכון. ולכן החלטתי שצריך לסגת מהנקודות האלה. הבנתי שאני לא את זה מחפש, אלא מחפש דברים אחרים. החלטתי לחפש דברים אחרים, כי זה מאוד מושך. זה הכניס אותי למצב של עצבות מאוד גדולה במשך תקופה לא מעטה. הייתי צריך להתנתק מהרבה מאוד דברים שיש רצון מאוד גדול לאדם לגשת אליהם ולהמשיך לפעול אותם. החלטתי שעל הדברים האלה, לא רק שאני לא מתעסק בהם, אני לא מדבר איתם עם אף אחד יותר אף פעם. לא אף פעם, אמרתי עד שאני אגיע לאמת. לא ידעתי אפילו מה זה, אבל ככה החלטתי. ולכן עזבתי את כל הכיוון של פארפסיכולוגיה ואת כל הכיוון של הקוסמים וקורי הקלפים ומגלי עתידות וכן הלאה. והלכתי לבחון תורות. ואז הגעתי לדברים קצת יותר שכליים. בדקתי קצת את הבאגבד גיטה, את התורות ההודיות, את הבודה. לאחר מכן, כשראיתי שהם רוצים להיות האלוקים בכבודו ובעצמו, ולא הבנתי דרכם מה פשר הבריאה בכלל, אלא מבחינתם כל פשר הבריאה זה בעצם לבטל את הבריאה, לא יכולתי להסכים לרעיון כזה, שכל מה שהוא ברא אותנו זה כדי להגיע לשום דבר. לא יכולתי להבין את המציאות הזאת, שכמו שאומר הבודה, שאנחנו רוצים להגיע למציאות שאני הוא שום דבר, שאני איננו. זאת אומרת, לבטל את כל מידת הרצון שלי. כי אם אני לא רוצה כלום, מי יהיה אותו אחד שישיג את הנירוונה? מי יהיה אותו אחד שישיג את האושר האלוהי? אם אני הופך להיות הבורא בכבודו ובעצמו, אז מי הוא אותו אחד שנמצא באשליה? מה שאמרו לי, האני שלך הוא אשליה. אם האני שלי הוא אשליה, אז מי הוא זה, אם אני לא נמצא ויש רק את האחד, רק את הבורא, מי הוא זה שנמצא באשליה הזאת? מי הוא זה שחש עכשיו את האשליה הזאת? וגם אם התחושה הזאת היא אשליה, אז מי הוא זה שיודע שזאת היא האשליה? ועל זה לא היה להם תשובות. גם היום אני חושב שאין להם תשובות, כשהיהדות נותנת לזה תשובה מצוינת. היא אומרת, הבורא ברא את הבריאה, והבריאה תישאר כבריאה.
כל הסיפורים האלה של יהודים שהגיעו לשם, פגשו כל מיני גורים, וכששאלו אותם, מאיפה אתה? אמרו, אני מישראל. כן. זה סיפורים מפורסמים כאלו, לא אחד ולא שתיים, שריינתי אנשים. ואותם גורים אמרו, מה אתה עושה כאן? המקור שלך, המקור של, של הכל נמצא אצלכם. אני לא מבין. אם המקור והם יודעים אותו, אז במה הם משחקים?
כשלומדים את חוכמת הקבלה, מבינים בדיוק באיזה נקודה הם נתקעו. כל שקר הוא מכוסה באמת מאוד גדולה. ככל שהשקר הוא יותר גדול, הוא צריך להיות מכוסה באמת יותר גדולה. זהו הקוף. הקוף שרגלה יורדת מטה, זה כמו הקוף בפני אדם, שהוא זה שצריך לרדת עם הרגל למטה, לדמות את עצמו לבן אדם, כדי להראות כאילו זו האמת, למרות שזאת לא האמת. לכן הקוף, כוח הדמיון, הוא זה שנותן את האפשרות לאדם ללכת למקומות כאלה שהוא בכלל לא נמצא שם, לדמות לעצמו שהוא הבורא, למרות שהוא אף פעם לא יוכל להיות הבורא. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בכלל מציאות כזאת שנחשוב שאנחנו יכולים להיות כמוהו? בשביל מה הוא נתן לנו בכלל את הדמיון? אז באופן כללי הוא נתן לנו ארבע כוחות שהם שכל, רגש, דמיון ורצון, שכולם צריכים להיות משולבים לדבר אחד בלבד, רק לתקן את הרצון. כולם אמצעים כדי לתקן את הרצון שלנו, להביא אותו למציאות של רצון רגשי כזה, שנרצה לעבוד את הבורא. כך שנוכל לקבל את ההטבה האלוקית. זה המציאות שאליה צריכים להגיע. לא צריכים לבטל את עצמנו. הבורא לא התבלבל כשהוא ברא את הבריאה כדי לבטל אותה. הבורא ברא את הבריאה כדי שנוכל להשתמש בבריאה. רק להשתמש בבריאה באופן מושכל, באופן נכון. יש לנו פרדוקס גדול. מצד אחד הבורא הוא כולו משפיע. מצד שני הוא ברא רצון, רצון לקבל. ברוחניות, כששני דברים דומים זה לזה, הם קרובים זה לזה. כששני דברים לא דומים זה לזה, הם רחוקים זה מזה. אנחנו בגשמיות, המושגים שלנו בגשמיות הם מושגים שהם שונים לעתים מהמושגים ברוחניות. כמו שהזכרנו קודם את העניין של המנוחה, אותו דבר בעניין הקרבה. בגשמיות אנחנו רואים כשמשהו קרוב למשהו אחר מבחינת מקום גשמי, אז אנחנו חושבים שהדברים קרובים. אבל אם נסתכל על נפשות בני אדם, יכול להיות שבן אדם נמצא, יושב סמוך לבן אדם באותו חדר, והוא שונא לו, והוא רחוק ממנו. לעומת זאת, אוהבו ואהובו יכולים להימצא מעבר לאוקיינוס, והם קרובים זה לזה כשתי טיפות מים. ולכן, אם רוצים לקבל את ההטבה האלוקית, צריכים להיות כמוהו, צריכים להיות בעלי ההטבה. אבל אם נהיה בעלי ההטבה ולא נהיה עם רצון, אז איך נקבל את ההטבה? רצון, אם נדמה את זה, למשל, זה כמו כלי. אם הכלי יהיה זה שנותן, אם הוא יהיה המקור, הנתינה, איך הוא יוכל לקבל? צריך להחליט אם אתה נותן או אתה מקבל. אז בא בעל הסולם ופתר לנו את כל הבעיה ואמר לנו, אם כל הקבלה שלך תהיה נתינה, אם בעצם, סליחה, אם הנתינה שלך היא תהיה הקבלה בכבודה ובעצמה, אז אתה יכול לשלב את הנתינה והקבלה. ונתן על זה משל. למה הדבר דומה? שמישהו מכין סעודה לחברו, וחברו מגיע לסעודה, אבל הוא יודע כלל אותו חבר. הוא יודע, אם אני אוכל עכשיו את הסעודה, בגלל התאווה שלי, בגלל הרצון שלי לקבל את הסעודה, אז אני נמצא רחוק מחברי. נמצא שאני רק אנצל אותו, שאני חושב רק על עצמי. ואם אני רוצה לחשוב על החבר שלי, אז אני לא צריך לאכול את הסעודה. אז הוא אומר לחבר שלו, אני יודע שאם אני אוכל את הסעודה הזאת, אני רחוק ממך. ואני אוהב אותך, לכן אני לא רוצה בשום פנים ואופן לאכול את הסעודה. אותו חבר אומר לו, אני טרחתי כל כך להכין לך את הסעודה. כל רצוני היה, כשהכנתי את הסעודה, שאתה תאכל אותה. איך אתה עושה כזה דבר שלא תקיים את כל היגיעה שטרחתי עבורך? נתתי לך פה מגדל מלא כל טוב ואתה לא רוצה לאכול בכלל. כל המטרה שקראתי לך לפה זה כדי לאכול את הסעודה שהכנתי עבורך. אותו חבר, כשרואה שהחבר שלו כל כך רוצה לתת לו, כל כך רוצה לספק לו את הסעודה הזאת, אומר לעצמו, אם אני רוצה באמת לעשות תחת רוח לחבר שלי שטרח כל כך עבורי, אני חייב לאכול. לפחות משהו. כמה שאני יכול לאכול עם מחשבה שאני אוכל בשביל שהוא רוצה שאני אוכל. זאת אומרת, אני מקבל בגלל שהוא רוצה לתת לי, אז מותר לי לקבל. ככה גם כלפי הקדוש ברוך. אם אנחנו יכולים לקבל את ההטבה שלו, בגלל שאנחנו אומרים שהוא רוצה לתת לנו, ובגלל שאנחנו רוצים לעשות את רצונו, אז מותר לנו להשתמש ברצון לקבל שלנו, בהשתוקקות שלנו, ברצון שלנו לקבל את ההטבה, ברצון שלנו להיות מאושרים. אבל אם אני רוצה להיות מאושר, וזו הסיבה שאני רוצה לקבל מהבורא, נמצא שאני נפרד ממנו. ואם אני נפרד ממנו, איך אני יכול לקבל את הטבתו? ולכן הפתרון היחיד הוא להתבטל, להיבטל בהתחלה מקבלה. ורק אחרי שבונים את כלי ההשפעה שלנו, את היכולת שלנו להשפיע, אז אפשר לקבל את ההטבה האלוקית.
אוקיי, אז נשאל שאלה.
כן.
בעצם, אנשים באים היום לשמוע שיעורים, ככה, מה שיקרה בחוכמת האמת, בוא נגיד.
כן.
בוא נגיד ככה. יש לנו כלל, כמו שכבר אמרתי היום בפתיחה, וזה מספר דצניותא, פרשת תרומה וזוהר הקדוש. על הכפרי הזה. שיודע שמגרעין חיטה אפשר לעשות רק לחם. וכאן מתקיים כלל של רבותינו הקדושים, וזה כלל נוראי בעבודת השם. זה כלל בכלל בחיפוש, שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. כלומר, אני חושב שרוב החשש בעולם היהודי, לחדור להתעסק בדברים האלו, זה בגלל הנתון הזה. מה מייצרים קודם כל? את הפרט או את הכלל? את הכלי או את האור? אם אין לך כוס קפה, אז אתה יכול לשפוך לי על השולחן ואני אשתה מה שנשפך. אם יש לי כוס, אז לפי המידה של הכוס. ופתאום בעל תשובה עכשיו, הוא לא יודע מה נטילת ידיים, הוא לא יודע שום דבר. פתאום מראים לו איזה פנטאוס וירטואלי, עומד על יסודות לא יסודות שלא קיימים בעצם, כי הוא לא יודע מה זה מודרני, הוא לא יודע מה זה נטילת ידיים, הוא לא יודע מה זה אשר יצר, הוא לא יודע ברכות השם, הוא לא יודע כלום, שום דבר, מנדקר שמי תפילין, הוא עוד לא יודע שום דבר. ופתאום מתחילים לדבר איתו ככה, מעלורות וכלים למעלה ולמטה ברוחניות, על פרצופים, על עיניים, על גבות, על האף, על אורות האוזן, אורות החותם, אורות הפה, הנקודים, הקודים, על ברודים, על מה ועל בן, על מסכים, על עליות וירידות, על זיווגים, פנים בפנים, אחור דאחור, דברים כאלו ש... אלו, אלו, אלו. אפילו בגולני יש טירונות. אפילו לריינג'רס יש טירונות. איפה אין טירונות? כאילו חזל צועקים, אלו, אלו. תייצר כלי, תייצר בסיס, תייצר עמודים. לפני שאתה עולה לפנטאוס, אחרת אתה כמו כפרי, עם גרעיני חיטה שמייצרים רק לחם. במה התפארות הכלל? בפרטים, בענפים, בפירות, בעלים, בפירות, בגובה העץ, בצל שלו, בכמות של הפירות. אז הפרט, הזרע הקטן הזה ששותלים אותו, זורעים אותו באדמה, מתפאר, כי מה יש להתפאר מכלל אחד חיטה? זה כפרי. אבל בן העיר במשל, יודע שמגרעין חיטה אפשר לעשות הרבה הרבה דברים. אז בעצם חשבתי שהיה פה איזשהו ככה הסתייגות שאני בטוח שאתם מכירים אותה.
כן.
ומכירים אותה גישה. מה השתנה? אנשים נהיו יותר חכמים? יותר עמוקים? יותר פנימיים? אתה יודע, רב אדם, אחד הדברים שקנו אותי בפתיחה של הקדמה לספר הזוהר שבא לסולם זצ"ל, הכרתי אישית תלמיד שלו, או חברותה שלו, הוא היה בן 90 ומשהו, שהוא נפטר, היהודי הזה. והיה לי כמה דיבורים איתו על כל מיני דברים, הוא לא משנה, נשמתו עדן. ואחד הדברים המפליאים שהכרתי, זה היה החלוקה של בעל הסולם של פנימיות וחיצוניות. הפנימיות עולם, אומות העולם, חיצוניות עולם, אומות העולם. הפנימיות ישראל וחיצוניות ישראל. פתאום מצאתי שורש בהבנה, למה בעצם יש לנו כל כך הרבה גזרות? למה יש לנו כל כך הרבה מכות? אז נכון, צריך ללמוד פנימיות. צריך ללמוד פנימיות. כי זה הדבר היחידי שמגן. רק ככה נצליח. אבל איך מספרים את זה לבחור תל אביבי שפתאום בא? הוא לא יודע שום דבר. והוא לא יודע כלום. אין לו כלים בכלל. וממילא כל ידיעה ייתכן שהיה צריך לרכוש אותה אחרי שנים של עבודה, פתאום מגלים לו אותה ככה, בהינף יד. מתקיים ממאמר חז"ל, חוכמתו מרובה ממעשיו. חוכמתו מתבטלת. מעשיו מתבטלים כמו אילן וכו' וכו' וכו'.
כן, זו שאלה מצוינת, וטוב ששואלים כאלה שאלות.
אני בטוח שזה חלק מהעיסוק שלך.
אז על זה כבר ענה הגאון מווילנה בפירוש לסידורו, הוא אמר, במילים האלה, ההשגה מתחילה מתורת הנסתר, ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה, ולבסוף משיגים את התורה הנגלית. ויותר מכך, רבי בוני מפשיסחא זצ"ל אמר, הוא נתן לזה גם טעם, הוא אמר, בעקבתא דמשיחא, כמו שאנו רואים נר דולק, וקודם שכבה הוא מתחזק ביותר ושלהבת עולה יותר, כמו כן, מקודם לא היה יצר הרע מתגבר כל כך, והיה די תורה בנגלה לתבלין לנגדו. אבל אתה, קודם הגאולה, היצר הרע מתגבר יותר, וצריכים להתחזק גם בנסתר. אבל השאלה עדיין בעינה עומדת, וצריכים לדעת באמת איך להנחות את האנשים. כל התורה לא באה אלא כתבלין ליצר הרע. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אם אנחנו רוצים את התורה כתבלין, אז צריכים לראות מהו התבשיל שאותו הולכים לתבל. אז אם שאלת אותי, בא אליי בחור תל אביבי, שעדיין ראשו בינתיים בכל מיני תאוות, אבל מצד שני, יש לו גם שאלות. הוא כבר פגש כל מיני דברים, הוא כבר שמע פילוסופיות אחרות, הוא כבר היה במזרח, ופגש נזירים, ושמע כל מיני דברים. כשאתה אומר לו, תשמע, אם תניח תפילין, אז אתה תהיה יותר קדוש. הוא מסתכל עליך, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. הוא לא מבין מה הקשר בכלל. אבל אם תסביר לו את זה דרך השכל, אז יש יותר סיכוי שהוא יקבל את דעתך. ולמה זה? נותן על זה בעל הסולם משל. הוא אומר, יש בן אדם שכאשר הוא טובע, מתחיל לטבוע, אז הוא מתחיל לפרפר במים, עדיין ראשו בחוץ. כשנכנסים להציל אותו, אפשר לתפוס אותו מהחזה ולמשוך אותו למעלה. או לפני שהוא נופל, עוד אפשר לתפוס אותו בגופו ולא לתת לו ליפול. אבל כשבן אדם כבר כולו שקוע, וגם הראש נכנס פנימה, אין אלא להוציא אותו כשאוחזים בראשו ומוציאים אותו החוצה. זו התקופה שלנו עכשיו, כך אומר בעל הסולם.
אז אני רוצה להבין. אז זאת אומרת, זה תורה רק לבעלי תשובה?
לא.
כך הבנתי מדבריך.
כן, השאלה איך אנחנו קוראים לבעלי תשובה. יש הרבה מאוד אנשים...
אחד שלא יודע מה זה תפילין.
יש הרבה מאוד אנשים, כן, אחד שלא יודע מה זה תפילין, בשבילו זה נועד. רק מה, 99% מהאנשים שמניחים תפילין לא יודעים מה זה תפילין, ולהם זה בעיקר נועד. על זה אומר הזוהר הקדוש שבפרשת בעלותך, הוא אומר, הרי רוב האנשים אנחנו רואים מתעסקים בתלמוד הבבלי. לפני כן אומר חיים ויטל בהקדמה שלו לעץ חיים בעמוד י' טור ב', הוא אומר, הוא בלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד מגששים כעיוורים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה נסתרים בו.
לא, לעומת זה יש הקדמה של המערך ולעץ חיים, שבו הוא נותן הוראות תקיפות ביותר על מי ראוי לעסוק בזה. תקיפות ביותר, אין מקום לטעות פה. אין מקום לטעות. מדבר פה על אנשים, הוא יוצא מנקודת מבט של אנשים שמותניהם אבות מאוד. הוא לא מדבר על תל אביבים שלא יודעים כלום.
כל פעם כשבן אדם פועל, הוא צריך לשאול את עצמו, מה הפעולה הנכונה? איך הוא יודע מה הפעולה הנכונה או לא? אנחנו עכשיו הולכים לבדוק מה הפעולה הנכונה. האם כן ללמד אנשים כאלה קבלה או לא ללמד אותם קבלה? נכון. קודם כל אנחנו לא מתעסקים בנסתרות גדולות, אנחנו מתעסקים בהקדמות של ההקדמות. בוודאי, אבל, בוודאי. אבל בן אדם שואל את עצמו, מה המטרה שלי? איך אני יודע אם דבר נכון או לא נכון, אם הפעולה שלי נכונה או לא נכונה? הבדיקה היא פשוטה. יש לי מטרה. אם הפעולה שלי מובילה אותי למטרה, הפעולה שלי נכונה. אם הפעולה שלי לא מובילה אותי למטרה, הפעולה שלי לא נכונה. המטרה שלנו בהחזרת אנשים בתשובה היא לא שהם יעשו את המעשים רק מבחינה חיצונית כמצוות אנשים מלומדה, כי מתוך שלא לשמה נעשית לו סם המוות. ואדם צריך מאוד מאוד להיזהר לעשות את התורה שלא לשמה.
אז חזרנו, עד רק קושיה לקמייתא. חזרנו בחזרה.
ורק דרך לימוד פנימיות התורה, אפשר באמת לעשות ולהתחיל לעשות התורה לשמה, מכיוון ששם נוגעים בנקודה האמיתית והנכונה, שם אין לאן להתחמק. שם כשרואים את הדברים בפנימיותם, לא מדבר רק על חוכמת הקבלה, אלא על פנימיות התורה. כשניגשים ורואים, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל הפרצופים והעולמות הם בעצם בנפשו של האדם. וכשאנחנו לומדים על דומם צומח חי מדבר, אז אני לא מדבר על דומם צומח חי מדבר מחוץ לאדם, אלא בתוך האדם. כשאני אומר לאדם שהדומם שבתוכך, זה הבחינה שעדיין לא הזזת את עצמך מבחינה רוחנית, והצומח שלך זה שאתה מוכן להתחיל לגדול, אבל לא לסגת מהרצון שלך, כמו צמח שלא זז ממקומו, וכשאתה בעל חיים אתה מוכן לזוז ממקומך עם נקודת הרצון שלך, אבל אתה עדיין לא מוכן לוותר על הרצון שלך, רק לפעמים לוותר עליו ולחזור אליו אחר כך, כי אתה עדיין נשאר ברצון שלך, רק משנה מידי פעם מקום וחוזר לאותו מקום כל פעם, ורק כשאתה מגיע למדרגת אדם, יש לך את האפשרות לצאת מהרצון העצמי שלך לגמרי ולאהוב משהו מחוץ לעצמך. אז האדם מתחיל לראות איך כשהוא אומר לעצמו שאני לומד על עשיו ולבן והמלאק והחשברוש, ואסתר המלכה, כל הדברים האלה הם דברים בתוכי פנימה. שואל רבי אלעזר בזוהר הקדוש, הוא אומר, מה אכפת לי? איפה נחה תיבה בערי הררת או במקום אחר? התורה לא באה לספר לנו כאלה סיפורים. מי שלומד את התורה רק כסיפורים, אומר רבי שמעון בר יוחאי בפרשת בעלותך עוד נולחת, טוב לו שטיפח רוחו. התורה לא באה לספר לנו סיפורים. היא לא באה לספר לנו היסטוריה. צריכים להקשיב קצת לדרשות ולשמוע על מה אנשים מדברים.
דיברת הרב אדם קודם על בחירה. אז אפשר ככה, כהנה וכהנה, רעיונות עמוקים לכאן ולכאן, כמו ששטחת מכאן לכאן. אם נתרגם את זה למטה, אתה בעצם בשדה קרב, צריך להתנהל כמו חייל ותיק, לדעת הלכות שטח, הלכות רצוב השור, לזהות את האויב, דהיינו את היצר. כמו משחק מחשב כזה. ניצחת בסיבוב הראשון, אז בשני יש יותר המטלות, או יותר קשה, יותר מסובך. ניצחת גם בזה, הלאה. או עוד רמה אחת מעלים אותך. בשביל לדעת לבחור, צריך לדעת הרבה פרטים. במקום שאין לך ידיעה, הבחירה לא מתחילה בכלל.
חייל טוב זה אחד שיודע את התיאוריה גם קודם, ולא אחד שרק עושה את הפעולות מבחינה חיצונית. אם מלמדים אותו רק את הפעולות מבחינה חיצונית, הוא חייל גרוע ביותר, ולא כן, כאלה אני... חיילים מבקש הקדוש ברוך הוא.
אבל אם הוא לא ידע לראות בנשק ולסחול בשטח ולהתמצות בטופוגרפיה, ולדעת את, ה... את, ה... את, ה... את המערכת הכוכבים ולאיפה הוא זז, אם ייבוד דרך רולי, המון פרטים. המון פרטים, לחבוש בעת צרה וליצור איזה משהו אלטרנטיבי בשטח כדי להישרד וכו', וכו'. פרטים, 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 להיות חייל, להישרד בשטח גם לנצח, לא רק לשרוד,
כדי
לנצח.
כדי להבין את הנקודה הזאת התתומה, אנחנו צריכים להבין מה התפקיד של ההלכות, מה התפקיד של המעשים החיצוניים. האם הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו את המעשה, או שהוא מבקש מאיתנו משהו אחר? האם די לקדוש ברוך הוא שנעשה את המעשה, או האם המעשה מצד עצמו הוא מספיק, או שהוא עושה איזושהי פעולה, או שצריך משהו אחר. אז צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו את המעשה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המעשה רק כאמצעי. אומר הרבש, בן אדם, אם יש לו רצון להגיע לשמה, אם יש לו רצון להגיע לפנימיות הדברים, עושה את הפעולה, עושה את ההלכה, למשל, מניח תפילין, מניח תפילין ויודע בתוכו, להניח תפילין לבד לא די בכך. כי אם הגעתי למחשבה, והרבה מאוד אנשים חושבים שבינתיים די לי בזה, ושם הם תקועים כל חייהם. הנחתי תפילין, עשיתי את המצווה. אם ככה בן אדם עושה, הוא פספס את כל היהדות. אם בן אדם, רוב האנשים שחוזרים בתשובה באופן שאין להם את היסודות של פנימיות התורה, הם נשארים בנקודה הזאת. הם יכולים לקפוץ משמחה ברחובות ולחשוב שהשמחה היא מטרה. הם יכולים להניח תפילין ולחשוב שהנחת התפילין מבחינה גשמית זו המטרה. הנחת תפילין מבחינה גשמית היא לא המטרה. אז מה בכל זאת המטרה? האם צריך להניח או לא צריך להניח? ודאי שצריך להניח. אם לא זו לא המטרה, למה צריך להניח? התשובה היא פשוטה. אם בן אדם יש לו יסוד ברור שצריך להגיע למקום אחר, ואומרים לו בכל זאת תעשה את זה כי רק דרך זה תוכל להגיע, אז הוא חייב לשאול את עצמו. אם אני עושה את הפעולה ואני לא הגעתי, אז יש לי בקשה לקדוש ברוך הוא. תן לי אפשרות להגיע. זה נותן לי מקום לתפילה לפנימיות התורה. זה נותן לי מקום לתפילה לכוונה, ללשמה. אם אני עושה את המעשה ואני לא מגיע, ורק דרך המעשה אומרים לי חז"ל שאני אגיע, ואין לי דרך אחרת אלא בדרך המעשה לעורר את הפנימיות שלי, והתפילין היו אמורים לעורר את הפנימיות שלי, אז אין לי דרך אחרת אלא לעשות את המעשה. אז נכון, צריך ללמד את האנשים את המעשה, מה זה להניח תפילין, מה זה לשמור שבת, השאלה על מה שמים את הדגש. אם אתה שם את כל הדגש שלך על המעשה, ואומר, תשמע, הנחת תפילין, השגת עולמות עליונים. צריך להגיד לו, תירגע. הנחת תפילין, תדע שיש לך להגיע להרבה יותר. הנחת תפילין, רק התחלת כמו ילדה שמשחקת בבובה. יש, הזוהר הקדוש אומר, תרייג איתין, ותרייג פיקודים, תרייג עצות ותרייג מצוות שבהם בכל מצווה ומצווה מופקד אור. מתי יש לך אפשרות? מתי נותנים לילדה, כשהיא גדלה, נותנים לה תינוקת, לפני כן נותנים לה רק לשחק בבובה. אם תזרוק את הבובה על הרצפה לא יקרה כלום. אם בן אדם באותו רמה של עניין, אם בן אדם לא יניח תפילין לא יקרה כלום. אסור להגיד להם את זה בצורה כל כך מפורשת. זה אנחנו אומרים פה, אבל כדי להבין, תכף ניתן לזה גם, נחסה את זה קצת, אבל אם בן אדם מניח תפילין או לא מניח תפילין, לא קרה כלום באמת, הוא רק באימון, כמו שהוא רץ וצועק אש אש בתרגיל בצבא. אז אם הוא לא צעק אש אש, מה קרה? אז הוא לא הרג את המטרה, את הבובת קרטון שעומדת מולו? זה כל מה שהוא עושה. אבל, למרות זאת אומר לנו בעל הסולם, תדע לך, שהשלא לשמה חשוב אלפי מונים ממה שאתה משיג את הלשמה, ממה שאתה חושב שיש את הלשמה. זאת אומרת, מי שלא יתאמן כמו שצריך לא יוכל להגיע ללשמה. אבל מה עשו רוב העולם? לקחו את השפחה ועשו את הגבירה. על זה רועשת מאוד הארץ. אי אפשר לקחת את המעשה ולהפוך אותו לעיקר. אבל איך הם מתרצים? לא, אני יודע, צריך להגיע למשהו, אבל אני יודע, זה נשאר עמוק חבוי בתוכם, שאין לו גילוי כמעט אף פעם, מכיוון שהם עדיין חושבים שברגע שעשיתי את המעשה, עשיתי כבר משהו. צריכים לדעת שאפילו שהם עשו את המעשה, הם עדיין רק במצב של אימון, רק במצב של תרי"ג עצים, ורק שהם יתאמנו מספיק, ייתנו להם את תרי"ג פיקוד, זאת אומרת באמת לעשות את המצווה. הם לא עושים עדיין מצוות. זה לא מצוות של לשמה. רק שעושים את המצווה לשמה, לזה רוצה הקדוש ברוך הוא. וזה בן אדם צריך לתפוס טוב. אם הוא יודע שזה ככה, והוא עושה עכשיו מצווה, אז הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא לפחות על האפשרות שנתן לו להתאמן. יש אנשים שבכלל לא נותנים להם להתאמן. זה שהוא נתן לי להתאמן, צריך להשיג מזה שמחה מאוד גדולה.
איך הכלל הזה, איך הכלל הזה שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו?
מה זה מעשה? מה זה חוכמה?
אוקיי, הזכרתם שמירת שבת. אני יודע שאם בן אדם ילמד עכשיו 100 שנה הלכות שבת, עדיין יישאר לו קושיות וברורים איך לשמור את השבת. זה המון פרטים. המון פרטים. המון פרטים בשאר הלכות. לא נדבר על שאר חלקי שולחן ערוך בכל נושאים. וכשבן אדם בא לבצע משימה בשטח, הוא צריך לדעת המון פרטים. הלכות רצו ושוב, להיות בקי, בביטחון בשם, שזה ניסיונות של שנים שמנסים אותו, מעלים אותו מדרגה לדרגה, כדי להתקרב למלך, כדי להיות יותר נקי. וזה רק זמן, זה רק תרחה, זה עבודה בשטח, זה תירונות ארוכה, כדי לזכות לעוד מעלה, וזה בסך הכל תקרה של המדרגה שלך, היא בסך הכל רצפה ותחתית של התחלה חדשה, ועוד פעם ניצב מולך איזה אויב, וזהו, אתה צריך להמשיך הלאה. וזה סוג של שנים של התנסות, של למידה, של מלות חדרים בסוג של ידע שיוענק לך מפתח, מפתח מאסטר כזה, אז הוא יפתח כהנה וכהנה מדרשים, וירפד את הדרך בסוג של אמונה ויראה, התגבשות של אהבה לשם יתברך, ניסיונות בביטחון, הקנייה של ביטחון בתוך האמונה. זה שנים שמצווה היא לא סוג של ידיעה. אוקיי, אני יודע להניח תפילין. אוקיי, אני לא נוסע בשבת, לא מדליק סיגריות, שם פלטה. אוקיי, אוקיי, מה הלאה? מה הלאה? מה הפנימיות? מה הפנימיות? כי מישהו יתאר לעצמו שבעל תשובה ידע באמת על תפילין? ידע באמת על פנימיות של תפילין? כמה, מה אנשים יודעים באמת? מה אנשים באמת יודעים על תפילין או על ציצית או על סוכה או על לולב? בפנימיות הסוד של זה, בפנימיות העמוקה של זה, כמה אנשים? זאת אומרת, אני שואל מאיפה להתחיל? מהפרטים או מהכלל? אם אני בכלל, אז אני כפרי, אני לא יודע שום דבר. עם פרטים, אוקיי, צא לדרך, תחפש פרטים, 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 פרטים. אז זה אומר רבנו רמח"ל, באגרות פתחי חוכמה ודעת, שהפרטים לא מביאים מנוחה לאדם. זה הרבה פרטים. יחסך לך פרט, יהיה לך עוגמת נפש. חוסר מנוחה בנפש. לכלל? עוד פעם, אתה כפרי, ממה תתפעל? המפתח יפתח לך, מה יפתח לך? את אין בידך לא מדרש, ולא פשט, גם לא רמז, ולא סוגיות, ולא הלכה מי יודע מה. אז מה תפתח? אני אספר לך עכשיו על עליית אורות וירידת אורות. הכניסה ובקיעה וביטוש וזיווג דעקה ומסכים ופרצופים וכהנה 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 וכהנה. על יעקב ורחל ולאה במהות שלהם, בפנימיות שלהם. מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך? אני לא עושה לכם את החיים קשים מדי.
התשובה היא שאדם צריך לראות מה העיקר ומה התפל. צריך את כל מה שאמרת, צריך ודאי לדעת הלכה, כי הוא צריך להתנהל, אבל הוא צריך לראות מה התפל ומה העיקר. כל הדברים שהזכרת הם דברים אמיתיים ונכונים, אבל השאלה איך תופסים את הדברים. הרמח"ל נותן לנו תשובה בעניין הפרטים והכלל. מה הוא אומר? הוא אומר שבן אדם כאשר רוצה ללמוד את התורה, רוצה ללמוד את החוכמה, אם הוא לא יודע את הכלל, אז הוא לא יכול לדעת את הפרטים. ואם הוא לא יודע את הפרטים, איך הוא יבנה את הכלל? זה אומר, יש דרך. ילמד בהתחלה, יסתכל אפילו מתוך ראייה מאומאמת את הכלל, ואז יתחיל לבנות את הפרטים. הפרטים יהיו לא מדויקים, הוא יגיע לאיזשהו כלל, לאיזושהי תמונה. אחרי שהוא יגיע לתמונה הזאת, אז הוא יבנה שוב את הפרטים, אבל עכשיו כבר מנקודת הסתכלות הרבה יותר גבוהה. ככל שאדם עולה יותר למעלה, נקודת האופק שלו היא יותר רחוקה, הוא יכול להסתכל על שטח יותר גדול, הוא יכול לבנות תמונה יותר ברורה, והוא שוב עובר על הפרטים, רק מיסודות הרבה יותר מובנים, מיסודות הרבה יותר מוצקים. אם בן אדם לא בונה את תורתו, לא בונה את העולם התורני שלו על יסודות אמיתיים, אז היסודות נשארים במקום שהוא בנה אותם, לפי היסודות שהוא בנה. אם הוא לא בונה יסודות, למשל הוא בונה את כל תורתו רק על ההרגשה, הוא בא, שומע סיפור נפלא, כולו מתרגש. זה דבר נפלא, זה דבר נהדר, אבל זה מחזיק מעט מאוד. ברגע הראשון שיהיה משבר גדול, הוא יצטרך לעזוב אותו. למה? כי רגש, טבעו, שצריך להתפעל כל פעם מחדש. שכל, טבעו, שאפשר לצרף אותו דבר לדבר. לכן, טוב ללמוד בדרך השכלית שתלמוד תורה כנגד כולם לא סתם, כי השכל הוא החומר הכי עדין שדרכו אפשר להשיג את חוכמת, את השכל של הבורא, את מחשבת הבריאה. ולכן בדרך השכלית, בדרך הלימוד, אפשר לתפוס את השכל של הבריאה. כל מה שאנחנו לומדים בעניין ההלכות, הוא אמר בעל הסולם, די לאדם ללמוד מהקיצורים. הוא לא צריך להתעסק בזה כל כך הרבה. ואני אתן לך משל. למשל בן אדם, יש לו מכונית. האם הוא צריך לדעת כל פרט ופרט ולהיות מכונאי מוסמך לכל פרט ופרט? יש לי שאלה בהלכה, אני מרים טלפון לרב אוזנר, מרים טלפון לרב עובדיה יוסף, מרים טלפון לאחד מפוסקי ההלכה, שואל אותם, מה צריך לעשות במצב הזה והזה? מה שאני לא יודע, בפרטים הקטנים, האם את כל זמני אני צריך להתייגע באיך לתקן את המכונית? המכונית היא רק אמצעי להביא אותי לירושלים להתפלל. אז עכשיו אני צריך לעשות את כל היגיעות שלי כדי לחשוב על המכונית? את כל זמני אני צריך לבזבז על המכונית? צריך לדעת את הדברים העיקריים שאני לא אתקע בדרך, צריך לדעת את הדברים המיידיים, אבל לא להשקיע את כל כולי רק בטכניקה, רק בדבר שהוא לא רוח חשוב, אלא הוא רק אמצעי. ואסור להפוך את האמצעי למטרה, מכיוון שזה כל הבעיה של בן האדם בכל התחומים. בן אדם רוצה כסף, למה הוא רוצה כסף? כדי שהוא יוכל להשיג יותר מנוחה. יש לו יותר מנוחה? אין לו יותר מנוחה. הוא עובד יותר קשה כדי להשיג עוד יותר כסף. יש לו מנה, רוצה 200. צדיקים מתים וחצי תאוותם בידם. ולכן, הכיוון הוא לראות מה הנקודה המרכזית, מה המטרה. אם בן אדם בונה בניין, ובונה אותו על יסודות אמיתיים, אז הבניין תמיד יישאר עומד. אבל אם הוא בונה אותו על קירי תרנגולת, אם הוא בונה אותו בכלל בלי יסודות, על מים, כל רוח קלה יכולה להסיט אותו מהדרך. ולא פלא שאנשים נשארים במציאות הזאת שאת כל חייהם הם משקיעים בלימוד התלמוד הבבלי, את כל חייהם הם משקיעים בלימוד של הלכות. אבל הלכות זה רק הטכניקה, זה לא הנקודה. כל בן אדם יכול לפתוח היום את ספר הזוהר, התורה ניתנה כבר, הדבר כבר מגולה לנו.
לגרוס ודאי שאפשר.
לא, חס ושלום. מי שהולך ורק גורס את הזוהר, עושה עבירה אולי אפילו עוד יותר גדולה.
ולא כך כתוב אצל רבותינו הקדושים. לא אצל המקדש מלך ולא אצל עוד איך פרח לי מהראש כרגע. אנשים יודעים של גריסת הזוהר לא דינה כגריסת גמרא. כלומר, חלק גם בעל הסולם אומר את זה, נדמה לי.
בעל הסולם אומר ש...
שזה מתקן אפילו את הנשמה בלי להבין, וזה חלק הלימוד המעניין שבתורה, המיוחד, הזוהר הקדוש, שגריסה שלו מביאה לתיקון הנשמה, ומחיצוניות הופך לפנימיות, בניגוד לסוגיות שאם אתה לא מבין אותן, עדיין לא הגעת. עדיין לא הגעת, זה הבדל.
כן, זה הבדל, רק צריכים לראות באיזה תקופה מדברים. ודאי שאם בן אדם למשל רוצה למלות אמבטיה שלמה, והוא עושה את זה עם כפית קטנה, אז ייקח לו הרבה מאוד זמן כדי למלות את אותה אמבטיה. אז אתה אומר לי, רגע, אבל הוא ממלא את האמבטיה, אז מה אתה רוצה ממנו? זה נכון, הוא ממלא את האמבטיה, אבל הוא משתמש עם כפית. אני אומר לו, בוא אדוני, תשמע, יש לי פה מצקת גדולה, יש לי פה דלי גדול שאתה יכול למלא את האמבטיה. אז למה להתעקש להשתמש בכפית? למה להתעקש להשתמש בכפית כשאפשר להשתמש בדלי? אני לא מבין את ההיגיון שבזה. אם באמת רוצים למלא את האמבטיה, תשתמש בכלי היותר גדול שיש לך. יש לך היום אפשרות להבין. בא בעל הסולם, פתח את החוכמה, נתן לנו אפשרות להבין את תורת הקבלה, לכל מעיין פשוט יכול להבין היום את חוכמת הקבלה. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאנשים לומדים את חוכמת הקבלה רק מצד הקבלה, בלי פנימיות. וזה עצמו הופך להיות חיצוניות הקבלה. גם בקבלה יש חיצוניות ופנימיות. מה אדם צריך לעשות? לייחס את זה לנפשו פנימה. ועוד אני חייב לך תשובה על מה ששאלת קודם. מה זה חוכמתו מרובה ממעשיו? הרי אי אפשר שחוכמתו תהיה מרובה ממעשיו. אז מה יהיה והוא חכם גדול ויודע הרבה דברים, ולמרות זאת אין לו מעשים? השאלה עכשיו, צריכים להבין טוב, מה זה נקרא מעשה ומה זה נקרא חוכמה?
זה לא יענה על מה ששאלתי.
אחרי התשובה נדע יותר.
לא דיברתי על החכמים. יש להם בעיה בפני עצמה, כל אחד. גם הסלנטר ביום פורים, כשהיה מתבשם והיה עולה לגבעים, הוא היה אומר, יש לך השגות, אה? הוא היה אומר לעצמו בפינה יושב על כיסא, יש לך השגות, אה? השגות, אה? יש לך השגות, היה יורד על עצמו. זה השגות, אה? זה מה שחיפשת בפורים, השגות. אז לא דיברתי על החכמים הגדולים, דיברתי על אנשים שמתחילים את הדרך, שאין להם כלום. אין להם שום דבר. עכשיו מכניסים אותם עם הראש למטה והרגליים למעלה.
כן, על זה אני מדבר גם.
רצת לגבוה.
על זה אני רוצה לדבר. מה זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו? אז התשובה זה היא, מה זה חוכמתו מרובה ממעשיו? מה זה נקרא מעשה? אז אם נראה קודם, מה שאתה מדבר על מעשים, שזה כאילו מעשה ההלכות, לא על זה מדובר מעשה. מעשה מדובר על המעשה האמיתי, להשפיע נחת רוח לבורא, זה מעשה. מי שמניח היום תפילין הוא זה שמשפיע נחת רוח לבורא כשהוא לא מבין את הכוונה שבזה? מי שהיום שומר שבת וחושב שלשמור שבת זה לא להוציא פירור, זה לשמור שבת מבחינת המעשה, מה הכוונה שבזה? אם הוא מבין שהכוונה היא להשפיע נחת רוח לבורא, ובזה תמון מוחו וראשו, והוא לומד מה זה צמצום א', והוא מבין שזה החוק הראשון שאסור לאדם לקבל בצורה אנוכית, אלא כל מטרתו היא לתקן את האנוכיות שלו, את הצורה של הקבלה שתהיה בה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. והוא מבין שכל המציאות של שבת זה לא לקבל במקום החלל, שזה נקרא לחלל שבת, זאת אומרת שחלל נקרא מקבל על מנת לקבל, ולכן תלמיד חכם שאומר שזה תלמידו של הקדוש ברוך הוא שהוא משפיע, אתה צריך ללמוד ממנו את תכונת ההשפעה, ואז תלמיד חכם כל השבוע שלו הוא שבת.
אני לא מבין. מה יעזור לי עכשיו שאני יודע שיש עלייה לנוק בשבת, והיא עולה מדרגות, 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 עד מנחה של שבת, כשהלכות בורר לא נעירים לי. ואני כל סעודה שקוע בתאויות כהנה וכהנה. מה יעזור לי הידיעה? על זה דיברתי.
כן. אז אנחנו, אני מכוון את המילים ואת המשמעויות, וכך שלא רק מספיק להבין ולגרוס ולומר, במנחה של שבת מגיע זירנפין למדרגת יחידה, ומלכות מגיע למדרגת אבא ואמא לחיה, והם נמצאים בזיווג כזה וכזה וכן הלאה. אלא, אני אומר, צריך להבין מי זה זירנפין, צריך להבין שזירנפין זה מידת ההשפעה, שמלכות זה מידת הקבלה, שזירנפין זה בריח התוכן והרצון המרכזי של כל מידת ההשפעה, וכל זה ללמוד בתוך האדם.
כן, אבל הרמח"ל בדרך חוכמה אומר, סוג של דרך, צריך להיות בקיא בכ"ד ספרים, צריך להיות בקיא בשולחן ערוך, ברמב״ם, ואיפה השולחן ערוך מסכים ברמב״ם, צריך להיות בקיא בהלכות תכונה, בהלכות הנדסה, תשבורת, חשבון, כל זה כדי לסייע, עוד בעניינים של דקדוק בשפה, ועוד כהנה וכהנה דברים לעבור ולהיות בקיא, ורק אחרי זה הוא אומר, יעזוב את זה מעט וילך לחוכמת האמת. אני רוצה להבין, הרב אדם, נפגשת בדור הזה באנשים יותר חכמים מהדור הקודם? כלומר, מה השתנה? מה השתנה שעכשיו צריך לבוא עם הראש למטה ועם הרגליים למעלה? צריך עכשיו לספר לאנשים על ספירות, על אורות, על כלים.
זה הדבר היחיד,
כן,
היום שיכול להאיר את בני האדם כדי ללכת בדרך השם. אם הם לא ילמדו את החוכמה הזאת, הם לא יוכלו ללכת בדרך השם. הם יישארו רק בחיצוניות. שאלת קודם, מה יכול להציל את העם מהגויים? זה רק אם ילכו בפנימיות התורה. כמו שציטטת קודם את הקדמה לספר הזוהר, אם ילכו בפנימיות התורה, אז יוכלו לעורר גם את פנימיות אומות העולם, שהם חסידי אומות העולם, שילכו ויעבדו לטובת ישראל ולא הפוך על זה שלום.
אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי.
ולכן, רק פנימיות התורה היא זו שיכולה להציל אותנו עכשיו. זה לא בגלל שאנחנו גדולים, הפוך. זה בגלל שאנחנו קטנים. פעם היית אומר לבן אדם, היה לו רצון כל כך זך, היית אומר לו, תשמע, תניח תפילין, הוא היה מניח תפילין, הוא כבר היה מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. היום בן אדם מניח תפילין, הוא לא מרגיש שום קרבה. מה מצפים שהוא יחשוב? למה היום אנחנו רואים כל כך הרבה נערים חרדים שעוזבים את הדרך? שהולכים לתל אביב ורואים את הנאות, מה שהם קוראים להם הנאות החיים, שזה הרי הפוך מהנאות החיים האמיתיים, אבל הם רואים בזה הנאות חיים, למה? כי לא סיפרו להם על הלחלוכית האמיתית שיש בתורה. הם שאלו שאלות, אבל אז נתנו להם סתירה בחדר. שאם הוא שאל, איפה הקדוש ברוך הוא, והוא קיבל סתירה, כי כאלה שאלות לא שואלים, אז אי אפשר שהנוער יתחנך לכיוון אמיתי ונכון. אתה יודע כמה האנשים האלה צמאים? האנשים האלה, לפעמים אני מדבר עם אנשים, הם כל כך צמאים לחומר הזה, הם כל כך צמאים לתורה הזאת, שזה שמסתירים אותם הם, זה גם לא יעזור. הכיוון הוא כיוון כזה. החוכמה תלך ותתפתח. אף אחד לא יכול לעצור את זה. כותב בעל הסולם, במאמר השלום, בפרי חכם, יש את מלכות השמיים ומלכות הארץ. מלכות הארץ ניתנה לאדם, ארץ זה בחינת רצון. ניתנה לרצון האדם, הוא יכול לרצות מה שהוא רוצה. אבל יש גם את מלכות השמיים. שמיים זה מהמילה שם. שם ברבים זה שמיים. שם, זאת אומרת איפה שנמצאת התכלית. התכלית, העולם, המציאות, תלך לתכלית, אם נרצה ואם לא נרצה. הרכבת נוסעת צפונה, אני יכול לרוץ דרומה, אבל אני אתקע בקרון, אני לא יבין, אני אמשיך הלאה, אני שוב אתקע בקרון. הרכבת נוסעת צפונה, הרכבת נוסעת כך שבאמת צריך ללמוד את פנימיות התורה. ויותר מזה, אנשים אומרים, למה בגיל כל כך צעיר? לפני גיל 40 אתה מלמד את האנשים קבלה? אתה בעצמך, לפני שהיית בגיל 40, התחלת ללמד אנשים קבלה, איך יכול להיות כדבר הזה? ואני שואל אותם, תסתכלו, הרמח"ל, כשהוא היה בגיל 20, כתב ספרי קבלה. תסתכלו על בעל הסולה, על הארי הקדוש, נפטר כשהיה בגיל 38. את רוב אלה שלומדים היום קבלה, לומדים את תורתו של הארי הקדוש, כשהוא עוד לא היה בגיל 40, אבל אומרים, לא, זה הארי הקדוש, אבל לפני שהוא היה הארי הקדוש, הוא התחיל ללמוד קבלה, לא אחרי שהוא היה הארי הקדוש. והוא היה בגיל מאוד מוקדם כשהוא התחיל ללמוד קבלה. מה פתאום הוא הרשה לעצמו? הוא שכח שכתוב שמגיל 40 צריך ללמוד קבלה? והוא הלך ולימד את רבי חיים ויטל, כשהוא היה בגיל 30, הוא היה תלמיד שלו. הוא לא ידע, הוא התבלבל, הוא לא ידע שצריך ללמד אותו רק מגיל 40.
וזאת לא ראיה לכללם.
אנחנו לא רואים את זה על אחד או שניים. אנחנו רואים את זה אצל הרבה.
אחד ממיליונים. זה שליחים. האריזל בא לשליחות, המערך הוא בא לשליחות, הרמח"ל בא לשליחות, רבי נחמן בא לשליחות.
כל אלה שבאו, כל כך הרבה אנשים שבאו לשליחות, יש לנו בכל דור צדיקים. ואם צדיק, כמו הבעל הסולם, בא ואומר לנו, החוכמה נפתחה, צריך להרבות מדרשות, צריך להפיץ את החוכמה, צריך יותר מזה, יש גם בדורות הקודמים, איך קראו לו, הרב אייזיק מקומרנו, בספר נוצר חסד שלו, אומר, אם דורי היה שומע לי, היה לומד כבר מגיל 9 ספר הזוהר, וכך היה יורש יראת שמיים במקום יראה חיצונית.
באמת אצל הספרדים זה מקובל משנים, ממרוקו, מתוניס, היו יושבים בין מיכל למעריב וקוראים זוהר.
כן, כן, אבל הם גורסים, ואני אומר, לא צריך לגרוס, צריך ללמוד, צריך, לא אני אומר, בעל הסולם אומר, צריך ללמוד את התורה בפנימיותה. איך okay, זה נוגע לך?
אוקיי, okay, יש שאלה ותשובה של רב פעלים, של הבן איש חי זצל. והוא שאלה ותשובה שמפנה אליו אחד שגמר את העץ חיים 5 פעמים. ועכשיו הוא רוצה לפתוח שיעור. והוא, הבן איש חי לא מרחם עליו בכלל. הוא אומר, למדת, אתה יודע. אתה חושב שאתה יודע, אה? אתה כבר מתחיל להורות וכו' 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 וכו'. לא הרפאתי את ידך מלהורות וכו' וכו'. הוא אומר לו, אבל שלא תדמיין דמיונות. וככה הוא עונה לו, שלא תדמיין דמיונות שאתה מבין משהו. הדרך עוד ארוכה. כלומר, להבין את הזוהר הקדוש, זה צריך לימוד של שנים של מפתחות שבעצם הזוהר נעל אותם. חיכה לאריזל, חיכה לשאר גדולי העולם שיוציאו מעיין חוצה, כדי ללמד אותנו בכך להסתכל בספר. אבל דווקא בדור הזה של ריקנות שכזאת, דווקא עכשיו אנחנו נביא את הזוהר הקדוש. הרי יש בידינו הקדמות להקדמות של ההקדמות.
איזה הקדמות צריך ללמוד כדי להבין את הזוהר הקדוש?
מה פירוש? אם בן אדם לא בקי הלוך ורצו לפי דברי הרמח"ל, פתיחה לדעת תמונות חלק א', זה שאתה בא בידך עם כלי הנגרות שבידך, כלומר מכיר את כל מוצר ומבואות עץ חיים, זה עדיין הגעת עכשיו עם הכלי עבודה שלך, כן? מה צריך לתקן? זה רק שלב ראשון, מי שלא עלה לשלב השני ויודע עוד משהו מסוים, השלב הראשון והפקיעות שלו העצומה בעץ חיים, לא מעלה ולא מורידה. זה לא עשית כלום, ולא כלום, כך אומר הרמח"ל, מי שרוצה יעיין שם, בפתיחה. שלושה שלבים יש. כלומר, זה שבן אדם בקיא בעץ חיים, הלוך ושוב, עדיין לא יפתח בפניו פתח. ואני עדיין שואל, הרב מדבר על דיבור, ככה אני שומע. יותר קל לך לפנות לבעלי תשובה מאשר לאנשים חרדים בעצם.
כן, באמת, האנשים החרדים, מכיוון שהם כל כך תפוסים ובטוחים שדעתם היא דעה אמיתית, אז להם, הם, אומר בעל הסולם, האחרונים שיחזרו באמת בתשובה. אבל בעניינים האלה שדיברת קודם, באמת, אני שומע שאתה מביא הרבה מדברי הרמח"ל, אבל היו עוד הרבה גדולים שנתנו לנו הרבה הוראות אחרות, וודאי לפיהם שצריך ללמוד חוכמת הקבלה. אומר הגאון הרב אזולאי בהקדמה לספר אור החמה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר ומשנת ה' אלפים ג' מאות ליצירה מן המובחר, שהתעסקו ברבים גדולים וקטנים, ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח ולא בזכות אחר, אין ראוי להתרשל. כך הוא אומר לנו.
אז מה, יש בעיה בעולם החרדי?
יש בעיה גדולה מאוד בעולם החרדי. למה הדבר דומה? לאותו סיפור שאותו פרופסור הלך לחכם, אמרו לו, אתה רואה אצל החכם הזה, אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול ללמוד חוכמה מאוד גדולה. הלך לחכם, אמר, יפה, אם אני יכול ללמוד תורה, אני, שאני יודע כל כך הרבה, אני אלך אליו, אני אלמד תורה, יפה מאוד, נראה מישהו יכול ללמד אותי תורה, ללמד אותי חוכמה. הלך אליו, האישה מגישה, קנקן של תה, שתי כוסות, הוא מתחיל להגיש לו כוס תה, אומר, יופי, כבר נתנו לו ניסיון, נראה אם הוא בכלל יודע להגיש כוס תה, לראות אם הוא יודע את מנהגי המקום. הוא אומר, אני יודע שמגישים עד החצי, מגיש לו עד החצי, הוא לא מפסיק, ממשיך הרב להגיש, הוא אומר, זה אפילו את מנהגי המקום לא יודע, אבל בטח את טבע האדם הוא יודע, הוא בטח ימזוג לי עד קצת לפני השפה, כדי שאני אוכל להחזיק את הכוס, שאני לא אתבייש שאני שופך, מוזג עד קצת לפני השפה, סנטימטר לפני השפה, וממשיך להגיש, אותו רב, ואז הוא אומר, בטח עכשיו הוא יפסיק והוא ממשיך, הוא מתחיל להתרגז, אותו פרופסור, והוא ממשיך להגיש, ומגיע למעלה, אומר, הוא בטח רוצה לבדוק אותי, והוא ממשיך להגיש, ו... התה נשפח מעבר לשפה, והוא אומר לו, קם אותו פרופסור ואומר, אתה רוצה ללמד אותי חוכמה כשכוס תה אתה לא יודע להגיש. אמר לו הרב, זה מה שרציתי ללמד אותך, כוס מלאה לא יכולה להתמלות. אותו דבר החרדים, הם בטוחים שיש להם כבר את האמת. מי שבטוח שיש לו כבר את האמת, מי שהוא כוס מלאה לא יכול להתמלא, אפילו לא בטיפה אחת. לכן, מי שלא יפתח את עצמו כדי להקשיב, לא רק למה שאמר בעל הסולם, שהיה גדול הדור, ומי שיקרא את חזון ההתגלות שלו, יבין באיזה אדם מדובר. וזה לא בן אדם שממציא דברים. היום, פעם זרקו עליו אבנים לפני 50 שנה, 60 שנה, כשהוא לימד את חוכמת הקבלה. היום, רוב המקובלים מקבלים אותו כשר הקבלה. פעם זרקו עליו אבנים, כמו שנידו את הרמח"ל וכן הלאה. לכן, אנחנו צריכים לראות עם מי יש לנו עסק בעולם. זה לא חס ושלום שהחרדים לא בסדר, עדיף להיות חרדים מאשר להיות חילוני, עדיף לשמור את המצוות, את ההלכות החיצוניות, מאשר להיות זרוק באיזה חור בתל אביב ולחשוב שהתאוות הגשמיות הם האמת. עדיף לקיים את ההלכות ולא להבין כלום מאשר לא לקיים, שלא יובנו דברינו לא באופן הנכון, אבל יחד עם זאת, מי שמקיים את ההלכות וחושב שזאת הדרך, מי שרוצה לחכות עד שיגיע הזמן שהוא ילמד קבלה, עושה טעות נוראית, טועה ומטעה גם אחרים, מכיוון שאין לנו דרך אחרת. כל האפשרות שלנו להתעורר בתקופה הזאת היא רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה בפנימיות והתעוררות, כמו שאומר המקובל הרב יהודה צבי ברנדווין זצ"ל. אומר, והנה ידוע כי הגורם לכל האיסורים הנוראים של עניות וחרב, ביזה והרג, רחמנא ליצלן, הוא מפת חוסר השתדלות בלימוד חוכמת הקבלה. וכהנה וכהנה, יש אלפי ציטוטים.
אז אנחנו נשאר בקטע הזה של בעצם העולם החרדי לא יסכים איתך?
העולם?
מעניינים שלו, זה דברים כאילו לא מובנים. ובעצם, כמו שראיתי בפועל, בחדר אחד יושבים שני זקנים ולומדים גמרא, בחדר השני יושבים 60 צעירים ולומדים עץ חיים. עולם הפוך.
כן.
בעצם, לא?
כן.
עולם הפוך בעצם.
ככה יהיה, ובאמת, ככה יהיה בעזרת השם, גם הזקנים וגם הצעירים, כולם ילמדו יחדיו את תורת הקבלה. רק מה הבעיה במה ש... עוד נקודה שרציתי להעלות קודם, אי אפשר היום, אי אפשר להבין את הארי הקדוש, את עץ חיים, בלי ללמוד את בעל הסולם קודם. אי אפשר באמת להבין משהו מהחוכמה בלי ללמוד קודם היום את בעל הסולם. בעל הסולם נותן לנו את הפתח להתחיל להבין משהו בחוכמת הקבלה, כשאף אחד אחר לא נותן לנו את המפתחות האלה. זה מה שהוא בא ונתן לנו, הוא ביאר לנו את כל המושגים כדי שלא נגשים אותם. אומר לנו בעל הסולם בחלק א', בהתחלה, לפני שהוא מתחיל ללמד אותנו דבר כלשהו, אומר לנו תיזהרו, דבר ראשון, אתם צריכים לדעת שאסור להגשים את הלימוד. כל הלימוד צריך להיות על דרך השפה הרוחנית ולא השפה הגשמית. אומרים לך אור, אם אתה לא מבין את המושג של אור מבחינה רוחנית, אתה צריך להיזהר. לכן הוא מפרש לנו מה זה אור, מה זה זמן, מה זה מקום, מה זה כלי, מה זה השוואת צורה, שאנשים לא יעשו מזה גשמיות. שלא ייקחו כמו שעושים כל מיני מכונים, לוקחים את הקבלה והופכים אותה רק לאמצעי להמשיך להשיג את הנאותם הפרטיות. עושים כל מיני קמאות וכל מיני שמות כדי להגדיל את הרצון לקבל שלהם לעצמם. לוקחים את התורה, לוקחים את הרוחניות ועושים אותה לשפחה. כמו שאמרנו קודם, יש כאלה שלוקחים את המעשה והופכים אותו לדבר העיקרי, הופכים אותו למטרה למרות שהוא רק אמצעי, ויש כאלה שלוקחים את הרוחניות והופכים אותה לאמצעי בשביל הרצון לקבל שלהם, בשביל האנוכיות שלהם.
ידעתי הרב אדם שיש מקומות שנכנסים אליהם וצריך להיות מזוכח, צריך להיות טהור, צריך להיות עם סוג של דעה רחבה, עם ידיעה של הרבה דברים כדי להישאר בשיווי משקל, שלא להתנענע. איך יהודי כזה, ישראלי, תל אביבי, שעבר כל כך הרבה דברים, הוא עכשיו ייכנס בפתח הזה, בלי שיתייגע, ואימן את ראשו בכל מיני דברים שהמחשבה טובה להם, הבנייה, היסוד. ידענו גם שבכל מקום שנשמרה עליך, וזה לא פשוט, אני חושב, מה שאתם אמרתם, לצלצל לרב עובדיה או לצלצל לפוסק אחר כדי לשאול אותו, כי בן אדם הוא בית דין היד, הוא כל הזמן דן ופוסק לעצמו, הוא לא מצלצל עכשיו בשבת למישהו בשביל לדעת מה עם הכפתור, מה עם החוט, מה עם החשמל, מה עם הכלי הזה, מה עם הפלטה, היא נכבטה, היא נדלקה עכשיו, מה עם הצ'ונטה עכשיו, הוא התקרר, הוא התחמם, מה עם זה ומה עם זה ומה עם זה, אלפים ואלפים של שאלות.
למה אתה לא כל כך מוטרד מזה שהוא לא יודע מה הכוונה? יש אלפי כוונות שצריך לעשות. מה הכוונה שצריך לעשות פה? רגע, מה זה אומר חילול שבת? רגע, מה זה אומר שהפלטה נכבה מבחינה פנימית?
הרב אדם, הוא...
זה לא חשוב.
הוא הרים ראש, ירו בו כדור. מה, הוא כבר לא שאל שאלות, הוא כבר עשה אלף שגיאות בשבת. עד שהוא יודע על הכוונה, המעשים שלו עכשיו מבולבלים. הוא לא יודע כלום על שבת. שבת לדעת? הלוואי נשמור שתי שבתות כל החיים שלנו, כמו שצריך. לדעת על אהבת השם, על מעין עולם הבא ממש, לדעת באמת ששמרנו שבת,
אבל זה הכל משחק ילדים, כמו שאמרנו קודם.
למה?
החיצוניות זה רק עדיין משחק ילדים.
איך אפשר להגיע לפנימיות אם בא לדרך חיצוני?
הפנימיות לא הכרח, צריכים לשנות את דפוס המחשבה. זה מה שצריך לעשות. אם היה אפשר לשנות את דפוס המחשבה באופן אחר מאשר ללמוד את תורת הקבלה, באמת לא צריך להתעסק עם תורת הקבלה. היה צריך להתעסק עם לימוד הלכות, עם לימוד גמרא. היה מספיק בזה. פעם דפוס המחשבה היה ברור לכולם שצריך להגיע לפנימיות, ולא לא לגשמיות ולחיצוניות. בגלל שהחיצוניות מתגברת בעולם, בגלל שהגשמיות מתגברת בעולם, בגלל שכל מה שבן אדם עושה, כפי שעכשיו הצגתם, אני יודע שזה לא דעה שלך מלאה משיחות קודמות, אבל אם בן אדם...
לא, אני רק מציג צעד
לא, בסדר גמור.
כדי לדבר.
כן, אני... כן, בסדר גמור. אני מאוד שמח שאתה מציג את זה, כי זה נותן לי מקום לבטא את הדרך שאני מאמין בה. אבל...
וגם אני.
כן, אני יודע.
גם אני ככה שואל שאלות כדי שעכשיו מקשיבים כל מיני סוגים, כן. של אנשים מכאן ומכאן.
בהחלט, בהחלט, זה טוב אתם עושים, ברוך השם. אז באמת מה שאנחנו צריכים לראות זה שהמעשה החיצוני הוא עדיין שלב של אימון. פעם, כשבן אדם היו אומרים לו, תשמור שבת, תניח תפילין, היו מעוררים אותו לזה, הוא היה מניח תפילין, לא היה לו איזושהי הווה אמינה לחשוב, רגע, אולי זה מספיק מה שאני עושה להניח תפילין, ואני לא צריך לכוון את ליבי לקדוש ברוך הוא. הלב הוא העיקר, אומר הזוהר הקדוש. הלב הוא העיקר. פעם לא הייתה שום הווה אמינה לחשוב שהלב הוא לא העיקר, שהעיקר הוא, שמה שאתה צריך לעשות את המעשה וזהו. המעשה הוא הדבר היחיד שיכול להביא לך בסופו של דבר את כוונת הלב, אבל רק אם תכוון שהוא יביא אותך לכוונת הלב. למה הדבר דומה? בן אדם, אומרים לו, תשמע, אתה רוצה, יש לך, אומר, יש לי בעיה עם אשתי, אני לא מצליח לאהוב אותה. כל מה שאני, לא, אין לי שום רצון לאשתי. אחד שלום, צריכים לעזור לבן אדם כזה, שלום בית, דבר חשוב מאוד. אומרים לבן אדם, כל יום שישי, כשאתה בא הביתה, תביא פרחים לאשתך. בא הביתה, ביום שישי, קונה פרחים, שם על השולחן, אומר, אישה, הבאתי פרחים. יום שישי הבא עוד פעם, קונה פרחים, שם על השולחן, אישה, הבאתי פרחים. ככה, חודש, חודשיים, הולך לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני כבר חודשיים מביא פרחים לאשתי, אני מרגיש שאני עוד יותר רחוק ממנה. שואל אותו, למה? מה קרה? בדרך כלל זה עוזר. אולי אתה רוצה להביא למתנה אחרת? הוא אומר לו, לא. אולי מתנה יותר גדולה? הוא אומר לו, לא. אני מרגיש שזה מרחיק אותי ממנה. שואל אותו, למה? מספר לו, איך הוא הביא פרחים? הוא אומר לו, שותה שכמותך. אין הכוונה שתעשה רק את המעשה. אם לא תכוון שכשאתה מביא את הפרח לאשתך, שיהיה אכפת לך ממקבל המתנה, ולא רק שיהיה אכפת לך ממעשה הנתינה, אלא כל המעשה בא להביא את כוונת הלב. ואם המעשה לבדו, היית שופט דרכו, באמת, זה היה צריך להביא לך את כוונת הלב, אבל אתה רואה שזה לא מביא לך, כי אתה פועל רק את המעשה. לכן כתוב בזוהר על הגויים, באמת הרבה אנשים שואלים אותי, אנשים שהיו במזרח, היו באירופה, היו בארצות הברית, אומרים, תשמע, אנחנו רואים אנשים שמוסרים את כל חייהם, גויים, שמוסרים את כל חייהם לעשות טוב לאנשים אחרים. בונים בתי יתומים. מה, הם לא קדושים? אין להם מעשה השפעה? כתוב, אני אומר להם, בזוהר כתוב, כל חסד אהבדין לגמי אהבדין. כך כתוב על הגויים. כל הטבע שהם עושים לעצמם הם עושים. אם כל הטבע שהם עושים לעצמם הם עושים, זאת אומרת שאפשר שאת המעשה הוא מנותק לגמרי מהכוונה. שאפשר שהם עושים כל החיים שלהם מעשה הטבע והם רק גויים. והם לא עשו שום דבר, אלא רק פעלו עם אנוכיות. אותו דבר הגוי שביהודי. הגוי שביהודי גם יכול לעשות מעשה הטבה, וכל מעשה הטבה שלו זה עדיין במציאות כזאת, שהוא לא עשה שום דבר באופן פנימי. יש נקודה שצריך להבין אותה טוב, וכל בן אדם, אם הוא קצת מתבונן בתוכו, יכול לראות, הוא הרבה פעמים עושה פעולה מסוימת, הוא רוצה להגיע לאיזושהי נקודת הרגשה. כל מי שניסה לעשות איזושהי עבודה פנימית יכול לחוש את זה. הוא ניסה להגיע לאיזושהי הרגשה, והוא עושה את הפעולה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אם הוא מכוון להגיע להרגשה הזאת, כשהוא קונה את ההרגשה הזאת, הוא כאילו עשה איזושהי קפיצה, איזשהו מעבר. אבל עצם המעשה לבד הוא לא מספיק. הוא צריך לכוון להגיע לנקודה הזאת. אם הוא לא מכוון, והוא מכוון הפוך, אז הוא לא נמצא בנקודה. היושר דברי אמת אומר, כל מי שעושה את התורה שלא לשמה, הוא כמו שהולך לאישה מנאפת. הוא אומר, נכון, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל כל זמן שהוא נמצא בשלא לשמה, שידע שהוא כמו שהוא הולך לאישה מנאפת. הוא מאוד חריף בדיבורו על כל העניין הזה שבן אדם עושה באופן שלא לשמה. אלא חייב, חייב שיכוון את ליבו לשמה.
סתם אני אומר, הסיפור שסיפרתם מקודם על העניין של הכלי מלא, זה סיפור מהמזרח הרחוק. יש בו השלכות ודאי, יש בו איזו נקודה של אמת, ודאי סיפרתי אותו גם פעם, הוא העניין של הכלי מלא. כלומר, בחסידות זה עיקרי הכנעה. בחסידות יש שלושה שלבים. ההכנעה, ההבדלה והמתקה. מקביל בעניינים שונים באלפי דברים בקבלה. וככה אני לוקח לדוגמה את חסידות קרוצק. בשביל להגיע לסוג של הכנעה, הם עבדו שנים. בשביל לדעת שהכלי שלהם הוא עוד לא התחיל, עוד לא התחיל בעבודה. להגיע להכנעה, בשביל להגיע להבדלה, וקודם כל להגיע להכנעה, שלבים של עבודה קשה. שלבים של עבודה קשה. זה חושבני שצריך בסיס לזה, לא? בסיס של עבודה מאוד קשה. יש את זה בדור? דווקא אני שומע ממכם שבעצם כבר זה מה שאחד המסקנות שהעסקתי, שעולם הפוך, ובעצם החלק החרדי מפספס, ובעצם החיפוש הוא במקום אחר. נתקענו.
כן,
נתקענו.
לצערי נתקענו. לצערי הגדול, היהדות נתקעה רק בעשיית המעשה.
בקצב הזה מדברים על גאולה בעוד 1,000 שנים. פרסם תורת האמת, חוכמת האמת.
אבל ברוך השם, בא לנו צדיק בדור שלפנינו, ונתן לנו דרך של אמת, נתן לנו את האפשרות להגיע לפנימיות. לפני 50 שנה, היו 5 אנשים שלמדו את תורתו של בעל הסולם. לפני 60 שנה, 5 אנשים למדו את תורתו של בעל הסולם. היום יש אלפי אנשים. אלפי אנשים. ראיינת לפני כמה שבועות מישהו שהתחיל ללמוד אצלי. אני פגשתי אותו. הוא בא לישיבה שאני מלמד שם. הוא שאל, אמר, אני רוצה ללמוד. אמרתי לו, בוא, תשב. צירפתי אותו לשיעור, הוא התחיל ללמוד. פתאום אני רואה שיש לו מושגים. אני שואל אותו, מאיפה אתה מכיר את החוכמה? אומר, אני לומד כבר 2 שנים. פה אני גר בפלורנטין, אני לומד, לומד עם חברים. וכן הלאה. אני שומע על מישהו בצפת, התארחו אצלנו איזה שם זוג מצפת בבית. ומספרת לי, בא לי לומד עם החבר שלו כל יום 3 שעות את תורתו של בעל הסולם. בניו יורק יש כבר כמה מקומות, כמה קהילות שהתחילו ללמוד את תורתו של בעל הסולם. יש היום אלפים, אם לא עשרות אלפים, שלומדים את תורתו של בעל הסולם, וככה זה הולך ומתפתח. אז בעזרת השם, גם החרדים הצטרפו, ויש היום גם חרדים שלאט לאט מצטרפים. פעם היינו יושבים אצל הרבש, היינו מעט מאוד אנשים, היום בחזון איש יש אלפי, מאות אנשים, לא אלפים, אבל יש מאות אנשים. והיום יש לנו בית כנסת ברחוב שמרלינג בשבזי, שבאמת בהתחלה חשבנו, מי יבוא ללמוד שם? איזה אנשים? בקושי סיפרו לנו שם, יש בעיות עם כל בתי הכנסיות, אין מניין, יש מניין. ברוך השם, אנשים מגיעים, לומדים, מתעניינים, רוצים ללמוד, רוצים ללמוד יותר, חברים מביאים חברים אחרים, כי כל אחד מתרשם שזו דרך שנוגעת לו. אמרתי, בנווה צדק אפשר לפתוח מקום, ועכשיו אנחנו כבר חושבים לפתוח עוד מקום בפתח תקווה בעזרת השם, או בבני ברק, אולי לקרב גם קצת את החרדים לכיוון הזה. אבל זה בעיה. הבעיה הגדולה היא שמצד אחד, כשיש פתיחות מאוד גדולה, כשיש חופש, אז זה יכול לגרום להפקרות. ולכן החרדים סגרו את עצמם בתוך מסגרות מאוד נוקשות, כדי לא להגיע למציאות של הפקרות. החילונים הלכו הפוך. הם לא רצו להיסגר ולסגור את נפשם ולא להגיע לנקודת הרצון האמיתית שלהם. אז הם פתחו הכל, ונתנו לכל אחד לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל זה הביא להפקרות. אדם צריך להיות מספיק חכם כדי למצוא את נקודת האיזון. לא לתת לעצמו הפקרות גדולה מדי, וגם לא לתת לעצמו את האטימות, לתת לעצמו איזשהו פתח, לדעת מהי נקודת הרצון שלו. כי אחרי רבים להטות זה רק בחיצוניות. אחרי, בפנימיות, ברוחניות, דווקא הכלל הוא אחר, אחרי יחיד להטות. אחרי יחיד להטות זאת אומרת, כל בן אדם צריך לדעת שהוא בא לעולם עם נקודה שהיא ייחודית לו ורק לו, לא לאף אחד אחר בעולם. הוא בא לעשות איזשהו תיקון בעולם שאף אחד אחר לא יכול לעשות. כל אחד יכול להרים ראש, וברגע קשה, ברגע שהוא מרגיש שהוא מדוכדך, שלא טוב לו, שעצוב לו, שקשה לו, הוא רב עם כל העולם, צריך לדעת, לי יש נקודה שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם, שאין אף אחד בעולם שיכול לעשות את מה שאני יכול וצריך לעשות. צריך להרגיש אחריות, צריך להרגיש קצת תרוממות רוח, וזה סדר העבודה. כשאתה נמצא שפל, כשאתה בקו שמאל, תעורר את קו ימין, את השמחה. כשאתה שמח, תעורר דווקא את החסרונות, כדי שמתוך השמחה תוכל לעבוד עליהם. לא חס ושלום לחשוב שהשמחה היא מטרה, לא לחשוב חס ושלום שהביקורת היא מטרה. בן אדם צריך ללכת על שני רגליים, על הביקורת ועל השמחה. שניהם צריכים להוביל אותו לתיקון הרצון שלו, לתיקון הרגש שלו, שלא ירצה בשביל לקבל לעצמו, אלא שירצה בשביל להשפיע. זאת כל התורה. כל התורה לא באה, אלא בשביל הנקודה הזאת. בעצם היה אפשר לכתוב ככה את התורה. אדם, תקן את רצונך שהוא בעל מנת לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. בזה היה מספיק בעצם, זה בעצם כל התורה. ואהבת לרעך כמוך, אומר, זה כלל גדול בתורה. כלל שכולל את כל התורה. למה? מכיוון שזה הדרך של בן אדם לאהוב משהו מחוץ לעצמו. לצאת מהאנוכיות שלו. ברגע שהוא יצא מהאנוכיות שלו, הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא. ככה נשאלת השאלה, למה לא נותן לנו את התורה רק במשפט אחד? בשביל מה מרבים לנו כל כך הרבה פרטים וגמרות ומשניות ותוספות וראשונים ואחרונים ובעל הסולם והארי? כל כך הרבה ספרים, בן אדם מסתכל על הספרייה של היהדות, מסתכל, אומר, אני את כל הספרים האלה בחיים לא יכול ללמוד. איך אני בקושי שלושה ספרים יכול ללמוד כל החיים שלי, מה אני אעשה? רק מה, אומר בעל הסולם, שבן אדם, ברגע שהוא נותנים לו דבר אחד, הוא נלאה בדבר אחד. אומר, טבע הגוף להיות נלאה בצורה אחת. לכן, יש לפשוט צורה וללבוש צורה בזה אחר זה. למה? בשביל לתת לעיני הגוף צורה חדשה בכל פעם, להרבות חשק. להרבות את החשק של העבודה, שלאדם יהיה את הכוח לעבוד. בגלל זה נתנו לנו הרבה פרטים.
קודם כל, לכל דברי התורה שנאמרים פה, שאלה אלוהי נשמת אביה של סופיה. סופיה היא המפיקה פה אצלנו והיא קמה היום משיבה. שאלה אלוהי נשמת אביה, אני לא זוכר את השם שלו, כרגע בשם האימא.
לא, בעזרת השם שתהיה נשמתו צורה בצורה אחרת.
כן, נפטר לפני כשבוע ימים, שבוע ויום. וזה א', ב', הייתי רוצה לשים איזה משהו מוזיקלי אחר, ככה לכמה דקות הרב ככה ישתה משהו, ואני אגיד את הטלפון למי שירצה לשאול את הרב משהו, הוא ישאל, אם לא, אז נפרסם את הפרטים של מה שצריך לפרסם, ונסכם את השיחה, ואם יהיה מה להגיד, בכבוד אין לי שום בנייה. כל דבר שהוא בנחת, הוא גם נשמע בנחת. בסדר, הרב אדם? בסדר? אנחנו נשמע ותמתין על הקו, בסדר? או שנחזור תוך 3-4 דקות, בסדר?
בסדר.
בסדר. הלו?
כן.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אנחנו שוב איתך. אז היו פה כל מיני טלפונים. היה פה מישהו צדיק שרצה לשאול משהו, להגיד משהו? פשוט... לא הייתי פה לרגע. או לכמה. אבל אנחנו יכולים לדבר. הדברים ודאי צריכים זהירות, לא הרב אדם?
ודאי.
אפילו שאנחנו יודעים שכל אחד אוכל בכפית שלו, ו... הרי... איך אמרו במדרש? המדרש זה דרך של העברת חוכמה מדור לדור. וכשחכמים רצו להצפין סוד, הלבישו אותו לפעמים בתוך משל שנראה מה כבר יש כאן. מין גדר קוצים כזה, של סברס, שבפנים יש שושנה כדי שהכסילים יעברו שם ויגידו, עזב אותך. ומי צריך עכשיו להקט, סאברס כזה, קוצים כאלה, עזב אותי, ממשיך הלאה. זו הייתה כוונתם, תמשיך, תמשיך, אל תתעכב לידי בכלל. אל תיכנס, לא צריך אותך, אל תהיה נודניק, אל תהיה נודניק. אתה אומר, דור זה... דור הפוך, גם אני רואה אותו. זה דור הפוך. ואני רואה כל מיני אנשים שהתעניינו במיסטיקה, תורות המזרח, כל מיני אנשים עם ראש על הכתפיים, עברו, חקרו, נסו, חזרו, הסתכלו, התרשמו, התחוו, התנסו בעולם, האמינו, התמוטט להם התיאוריה, האמינו בעוד דבר, התמוטט עוד תיאוריה, החיפוש של הנפש היהודייה, שאין לה מנוחה, אין לה מנוחה לנפש היהודי, אין מנוחה. הוא כל הזמן מחפש, אין רגיע, אין מנוחה. פתאום רואים איזה שיעור שנמצא באיזה מקום, פתאום משהו מאיר להם, משהו קורה להם. התחלת לגעת, התחלת לגעת, הנה זה קורה. מרגישים משהו, מרגישים משהו. לא מנוחה, ילכו מחיל לחיל, אפילו נאמר על גדולי עולם. שהולכים שם, כל מנוחתם לך, אין מנוחה. אין מנוחה, זה לא דומה למנוחה כאן שם, אבל גם שם אין מנוחה. ממשיכים הלאה והלאה. אבל גם כאן צריך ככה זהירות, שלא יהיה דמיונות הרבה לאנשים, שלא יהפכו למקובלים פתאום.
נקודת ההטייה העיקרית של בני אדם, היא באמת הדמיון, כמו שאמרתם. לאדם ניתן הדמיון, ולכן, אם הוא מדמה לעצמו מה שהוא לא, הוא טועה. מצד שני, אם הוא לא יהיה לו כוח של דמיון כדי לדמות את עצמו כל פעם, קצת, לא הרבה, קצת, מעבר למקום שלו, וזה תלוי בכוחות הנפש שלו, ככל שיש לו כוחות נפש יותר גדולים, מותר לו לדמות מקום יותר רחוק כדי להגיע לשם. וכך הוא צריך לכבוש פסגה אחר פסגה, כל פעם להתקדם קצת יותר, לפעמים צריך לעצור בדרך, לרכוש עוד אמצעים, ולהמשיך ולעלות. כל בן אדם ניתנים לו שתי צורות של עבודה. צורת עבודה העיקרית היא מבחינת הלב, אבל יש גם את עבודת המוח. מכיוון שכל מה שאדם צריך לעשות הוא ללכת מעל הדעת. זה נקרא יגיעה, ללכת מעל הדעת. יש הליכה מעל הדעת בבחינת ליבה ובבחינת מוחה. מהם שתי הבחינות האלה של הליכה מעל הדעת? הליכה מעל הדעת בבחינת מוחה זה אומר, נתחיל עם ליבה, בבחינת ליבה זה אומר שעכשיו אני מרגיש שאני רוצה לעשות משהו מסוים ואני לא יכול לעשות לפי הרצון שלי, לפי מה שמתחשק לי עכשיו. באופן מאוד פשוט, התורה אומרת לי אל תיסע בשבת ולי מתחשק לנסוע בשבת. התורה אומרת לי אל תאכל את המאכל הזה ולי מתחשק לאכול את המאכל הזה. ואני צריך לומר שלמרות שאני רוצה לאכול, אני לא אוכל. ולא רק על עניינים של הלכות, גם עניינים של הנהגות. אומרים לך, אתה רוצה באמת ללמוד דברים פנימיים? יש, אצלנו למשל, מתחילים ללמוד ב-3, לפעמים ב-2, לפנות בוקר. אז קשה לבן אדם לקום, הגוף לא מסכים, הגוף רוצה להמשיך לישון. אז צריך לעשות יגיעה מעל הדעת של הגוף. זה נקרא בחינת ליבה.
בוא נשמע מאזין, בסדר רב?
טוב.
טוב. שלום, שלום, אלו.
ערב טוב.
שלום.
ערב טוב.
קודם כל, אני רוצה לחזק את דבריך מתחילת השיחה שלך. יש מצבים ש... אני שואל את עצמי למה אני צריך לעשות את זה, ואז אני כבחור ישיבה למדתי כבר בגן ובספר, ועשיתי צבא, ובשבת שמרתי כמו שצריך, בקצרה אני מדבר, יש לי ערכה את מצב של ירידה, כלומר זה הדרגה מסוימת, אם זה לעשן בשבת על כל זה לא בפרסם, אבל היום אני שואל בשביל מה, כלומר אף פעם לא, בדיוק כמו שאתה אומר, יש לי בעיה עם מה הנושא הזה, כלומר אני לא יודע למה, לנכתי לי לשבת וזה זה, זה חוויה של שבת את כל זה, אני חוויתי את כל הדברים האלה, כילד קטן מהבית. אבל היום אין לי צורך לנט. על אף שלמדתי מהיסוד הוא ככה, גם אבי זכרונו לברכה, הייתי אותו מניח כל יום בעצם. ולי היום אין צורך. ואני לא יודע מה לעשות עם זה. כלומר, או שזה נפילה, או שזה גם מפאת בעיות פיזיות שלי, חולשות פיזיות שלי, שאני בעל נוטל תרופות מסוימות פסיכיאטריות, ואני לא יודע איך, איך לקשר את הנושא הזה.
יהודי יקר,
כן.
יש לך נקודת אמת שמתעוררת בתוכך. כשמתעוררת נקודת אמת יש שתי דרכים. או ללכת ולבדוק את נקודת האמת הזאת, או לברוח מהמערכה. כשמתעוררת ליהודי, וחשוב שמתעוררת, מתעוררת ליהודי נקודה כזאת שהוא שואל את עצמו, מה פתאום אני עושה את כל המעשים האלה? אז הוא קודם כל צריך לשמוח. לשמוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו נקודת הערה כזאת שאני צריך לשאול. צריך להבין מה אני עושה בעולם. והוא צריך לחפש תשובות. ויש תשובות ברוך השם. יש תשובות. לא כל התשובות אפשר לתת אותן על רגל אחת, לא את כל התשובות אפשר לומר בשיחה קצרה,
נכון.
אבל ודאי שיש תשובות לדברים האלה, ובמקום לרדת למקומות של דיכאונות לפעמים, ושלפעמים מחשבות לא טובות על עצמך, לחשוב שהחיים לא שווים יותר, נכון. וכן הלאה, ולחשוב על כל מיני כאלה דברים, ואחר כך צריך לקחת תרופות כדי לתת לעצמנו עוד כוחות, ולחשוב שהגוף חלש, ולחשוב כל מיני מחשבות מוזרות שהן לא אמיתיות ולא נכונות, צריך לשכלל את היסודות שלנו בחיים. הנקודה עכשיו היא לא אם אתה מניח תפילין או לא מניח תפילין. הנקודה היא שאתה צריך לחזק את היסודות שלך בדרך היהדות. לדעת מהי היהדות, לדעת בשביל מה קמה היהדות, מה הבורא רוצה מאיתנו. אחר כך אתה תראה של לניח תפילין, אתה תרוץ אחרי זה כמוצא שלל רב.
לפי השיחה שלך הבנתי שאדם מניח תפילין, הוא צריך להבין למה צריך להניח תפילין, אם אני יורד לסוף דעתך.
או שהוא צריך להבין בשביל מה הוא צריך להניח תפילין, או שהוא צריך להבין בהכרה מלאה שגם אם הוא לא מניח תפילין, חשוב שהוא יניח תפילין.
זה נכון, אבל מתוך שלא לשמה, אני מתכוון מהקטע שלך שמתוך שלא לשמה בא לשמה בנושא של שפחה, זה הכוונה.
כן, אבל רק בתנאי, מתי הוא יגיע למציאות כזאת?
זה קורה לי, זה מצב שקורה לי.
כן, אז מתי הוא יגיע למצב כזה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, כשהוא ידע, הנה אני מניח תפילין, ויש לי רצון ללכת למקום יותר גבוה. איך עושים את זה? איך מגיעים לנקודת רצון כזאת?
השאלה אם מתוך שמחה, לפעמים נעשה מתוך שמחה, זה תופס, זה נוגע למה שאתה אומר. לפעמים יש לי רגע של שמחה, אני עושה את הדברים מתוך שמחה, ואז אני מגיע לשלמות המצווה. האם מילאתי את הייעוד בנושא של דוגמה לתפילין?
ממלאים את הייעוד של המצווה בצורתה הסופית רק אם כשאני עושה את המצווה...
מתוך שמחה.
אני, לא מתוך שמחה, אם אני חושב על הקדוש ברוך הוא.
אני עושה
אם,
את זה מתוך שמחה על הקדוש ברוך הוא, ברור.
אם מה שמעניין אותי זה הבורא, עד כדי שאני אומר, גם אם אני לא שמח, גם אם אני כן שמח, אני מרגיש, אני יודע בהכרה מלאה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה, לכן אני עושה את זה. זה לא, אני לא פה. רק מה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי מזה שמחה, אני אקח את השמחה, כי זה... כי זה מה שהוא רוצה.
אז זה בכלל לא מובן לי, אני במצב שלא לא מבין כלום. זאת אומרת, כאילו כל מה שעשיתי עד עכשיו, מה שלמדתי וזה, זה לא הגעתי לייעוד, למטרה של הנחת תפילין?
אם היית מגיע למטרה של הנחת תפילין, לא היית מגיע למצב שאתה נמצא בו היום. רק מה זה צריך לעורר אותך?
זה לא מובן לי.
זה צריך לעורר אותך, בעזרת השם.
אני אדיש, כעת אני במצב שלא אכפת לי.
כן, אני מבין.
לא מפריע לי.
אבל הלא אכפת הזה, הלא אכפת הזה צריך לעורר אותך, אתה צריך לשאול את עצמך. הנחתי כל כך הרבה פעמים תפילין. כל מצווה אומרים לי כך וכך מצוות, כך וכך מצוות רושמים לי בשמיים, אז לאן כל זה הלך? למה יש לי כאלה ירידות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה אין לי חשק עכשיו? למה זה לא גרם לי אחרי כל כך הרבה מעשים לאיזושהי התרוממות רוח כזאת שעכשיו אני לא יכול לעזוב את זה?
אוקיי, בסדר, אני עוד מעט נפרסם אפשרות איך להתקשר לרב אדם, איך להגיע לשיעור, אז אם תחפוץ בזה אתה תרשום, בסדר?
אוקיי.
בסדר, שם ישמור אותך, שם ישמור אותך. הלו.
כן.
שנייה אחת. הלו?
כן.
לא, יש עוד מאזין על הקו?
כן.
כן.
הלו?
שלום, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב. סליחה על הכל הצרוד. אני רציתי לשאול, את שניכם אפילו, לא משנה. אבל רציתי לדעת, אני כחוזרת בתשובה. לא יודעת אם אני, תראה, אני לא יודעת אם אני, הרב הזה העלה הרבה נקודות שאני לא יודעת בעצם אם אני חוזרת בתשובה, מה זה חוזרת בתשובה? תראה, למשל, אם אני לא רוצה להתגעות ולא רוצה לספר את זה ואני אאלץ לספר את זה בשביל להסביר את עצמי.
רק בקיצור, אם אפשר, כדי שנדע מה את רוצה לדעת מהרב אדם. בסדר?
כן, כן.
ככה, לא להאריך.
אפשר? לא, בסדר.
הרב אדם עוד מעט יצא לשיעור, אז ככה הזמן מתקצר והולך, לא?
כן.
ויש עוד מאזינים שרוצים כאן זה, אז ככה, תחוסי. ואנחנו שומעים אותה, בסדר?
כן, אז אני רציתי לדעת, תראה, אני למשל, כחוזרת בתשובה לא לקחתי על עצמי כיסוי ראש. אז אני חוזרת בתשובה כמו זחל, מה שנקרא. עכשיו, כאילו לא הרגשתי מספיק בשלה או ראויה, מבחינתי היה הלבוש צנוע וכיסוי ראש כמו מדהים. אתה צריך, כי אני לא יכולה לשים על עצמי איזושהי קומטה של רמטכ"ל אם אני עדיין לא רמטכ"ל.
לא, זה תחבושת לפצע.
לא טעיתי, אבל...
זה תחבושת לפצע, זה לא רמטכ"ל. זה תחבושת.
בסדר. עכשיו, אחר כך לקחתי לעצמי לבוש צנוע, ורק לפני מתי שקרה הפיגוע שבירושלים, לצערנו הרב, כל כך בכיתי כל הלילה. אני לא יודעת אם עשיתי נכון, ואני לא יודעת אם זו מצווה, ואני לא יודעת כלום, אבל מתוך אמונה פשוטה, 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 של אחת רעה כזו קטנה בתוך כל עולם כזה גדול, אמרתי לעצמי שאני לוקחת על מטפחת כיסוי ראש, כאילו לכל הזמן, לישון עם זה, ללכת עם זה בחוץ, בבית, לא משנה איפה, לתת איזשהו עוד, אני לא יודעת אם עשיתי נכון, אבל עוד נקודת זכות לעם ישראל שחס ושלום, לא יקרה עליו אסונות כאלה, כי אני יודעת שעד כמה שהבנתי ואמרו לי שכל יהודי שלוקח עליו מצווה נותן בעצם נקודות זכות גם לכלל עם ישראל.
מה בכל זאת רצית לשאול?
יפה, אז רציתי לשאול, זה נקרא שעשיתי מצווה לשמה? כי אם היו אומרים לי, כי אם הייתי מחכה עד שאני אעשה את זה בשביל עצמי, אולי לקח לי יותר זמן.
יענה על זה מה שיענה הרב אדם, אני מרשה לעצמי להתפרץ, כי קטנים ושוטים קופסים קדימה. אז קודם כל, מוזני הלשמה והשלא לשמה, נתונים אצלו יתברך. נתונים אצל השם יתברך. רק צריך לדעת את זה. הרב אדם, אני שומע אותך.
אני חושב שקודם כל עשית מעשה גדול שלקחת על עצמך איזושהי יגיעה שהייתה קשה לך. עצם זה שאדם לוקח משהו שהוא קשה לו, והוא בדרך של אמת, והורו לנו חז"ל שזו דרך אמיתית, שאישה תלך עם כיסוי ראש, שתהיה צנועה, זה כבר מעצמו דבר גדול.
כן, אבל, שם... אבל איפה המצווה? לא עשיתי את זה בשביל עצמי. אתה מאמין לי שעשיתי את זה בשביל עם ישראל, ואני לא יודעת אפילו אם זה באמת תועיל להם? כן. או יועיל להם?
כן, רק מה, צריך גם לדעת שאם עשית את זה בשביל עם ישראל, זה דבר מצוין וטוב. זה מה שמי שיכול לדעת את זה, זה את. זה הקדוש ברוך הוא. אף אחד מבחוץ, סליחה, אף אחד מבחוץ לא יכול לומר לך מה קורה לך בתוכך בלב פנימה. זה דבר שנתון לך. את יכולה לדעת את הכוונות הפנימיות שלך, אם באמת עשית את זה בשביל להשפיע
לך את רוח לבורא. לא, עשיתי את זה ממש, לא. תשמע, זה בטח יעשה לו נחת רוח, אבל בשביל עם ישראל, השאלה אם זה נקרא... איך אמרת לא להסתכל כאילו רק על הגשמיות, זאת אומרת רק על הקטע של הנחת המטפחת בלי להבין. אני מבינה מה המשמעות. אני כשלעצמי הרגשתי לא בשלה, אבל כאילו מרוב פיגועים
אז בואי אני אציע לך משהו, תכניסי לזה גם כוונה לכל מה שאת עושה.
עשיתי את זה עם כוונה.
למשל, אני אתן לך עוד עצה קטנה.
כן.
ואולי נסתפק בזה, תשמעי, תראי, כיסוי ראש זה אומר שהשיער שלך צריך להיות מגולה רק כלפי בעלך. זאת אומרת, ששיער, שזה המקור שדרכו את מקבלת, זה אומר שאת לא תקבלי מכל העולם דעות והבנות, אלא מהיום והלאה, רק מבעלך. אבל כדי לקבל מבעלך, את צריכה שבעלך יהיה תלמיד חכם. אז כל מה שאת צריכה מעכשיו לעשות, לקחת על עצמך, זה לדחוף את בעלך ללמוד יותר תורה. להביא אמת הביתה. יש אישה שכל רצונה...
אני מתגרשת, זה לא... אנחנו פרודים, זה לא קשור בכלל לזה.
טוב, אז צריך לחשוב אולי לא להיות פרודים אם לקחת על עצמך כזאת מצווה. תמיד יש מקום לתיקון בכאלה דברים, ושלום בית זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואם התעורר דווקא עכשיו לקחת על עצמך כיסוי ראש...
אבל השאלה אם עשיתי את זה ככה, כשאני עושה משהו בשביל, למשל כשאני עכשיו מקפידה מאוד על נטילת ידיים וברכות הנהנים וכאלה, שלוקחת את עצמי כל פעם כאילו עוד קצת, ואני עושה את זה ואני משתדלת לעשות את זה מאוד בהקפדה, כאילו מתפסס להנטילה, לא יצא טוב, איך אני יודעת אם עשיתי את זה לשם שמיים או, 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 או לא לשם שמיים, כאילו... מה אני צריכה להיות? הרי הבבא סאלי אני לא אהיה, נכון?
בשביל מה שמת כיסוי ראש? מה אכפת לך בעם ישראל? למה את רוצה שלא יהיה הרג? כי זה כואב לך?
בטח.
אז את דואגת שלא יכאב לך או שאת דואגת לעם ישראל?
לעם ישראל.
אז מה אכפת לך אם כואב לך או לא?
מה זאת אומרת מה אכפת?
את עושה את זה כי זה כואב לך או כי אכפת לך בעם ישראל?
אני עושה את זה כי אני, במודעות, אני מקווה שלא יטעו אותי.
כן.
ידעו אותי שכל אישה שלוקחת על עצמה צניעות, היא חושבת שאולי זאת רק מטפחת או רק גרב או רק פה או רק שם, אבל היא לא מבינה שהיא מוסיפה המון זכויות, ו, כמו ממתק, כמו זה, כאילו זה ממתק דינים מעל עם ישראל,
תראי, אני...
מעבר לעצמה, עזוב, ברור שהרי אנחנו ערבים זה לזה גם בעבירות וגם בזכויות, לא קשור.
שאלת אותי שאלה ואני מנסה לענות כן. לך. יש דרך שבה את יכולה לבדוק את זה.
כן.
מה הדרך? זה להסתכל על עצמך פנימה, לאן את מכוונת את המעשה. המעשה מכוון להגיע לאיזושהי נקודת הרגשה, תמיד. השאלה לאיזה נקודת הרגשה את מכוונת את המעשה. האם כדי להפסיק להרגיש רחמים על עם ישראל?
לא.
האם כדי להפסיק להרגיש צער? האם כדי שלעם ישראל יהיה טוב? איך את יכולה לבחון עם זה בשביל עם ישראל? האם את מוכנה שבמקומך מישהו אחר יעשה את, המבצע, את, ה, את המצווה הזאת ואת תמשיכי להרגיש צער? את מוכנה? מוכנה להמשיך להרגיש צער ומישהו
לא,
אחר יעשה חושב, את המצווה?
אני לא חושבת שמישהו אחר יכול להחליף אותי בעולם הזה.
זאת נקודת ההבחנה שצריכה להיות לך.
אז אני בסדר, ותוך חוזרת בתשובה.
בעזרת השם, את בסדר גמור, ובעזרת השם את יכולה להמשיך ולהתעלות, ולקחת עוד ועוד, עוד ועוד מצוות, ותזכרי תמיד שנקודת הרצון בפנים צריכה להתפתח.
אז רק שאלה קטנה נוספת, ובאמת בקצרה, אז למה ישנן מצוות מסוימות מאוד, שקשה לי לעשות אותן ולהתקדם בהן? כאילו... כמו שיש לי א', ב' וג' שהחלטתי ואני עושה ברוך השם, למה יש כאלה שאני יודעת שאני צריכה, יודעת שזה, כאילו, אני נורא רוצה לרצות את הקדוש ברוך הוא, כן?
מה למשל?
אני לא רוצה להגיד.
בדרך כלל, לכל בן אדם יש מניעות, כי יש לו נקודת רצון שדרכה הוא עובד. אחד לרוב האנשים מאוד נגועים בענייני כבוד, ואכפת להם מהתניות חברתיות. לכן בני אדם פועלים מתוך התניות חברתיות, מה יגידו האחרים. יש כאלה שפועלים מתוך תאוות, גשמיות וקשה להם לוותר על תאוות גשמיות שלהם. יש כאלה שפועלים מתאוות חומריות וקשה להם לוותר על התאוות החומריות שלהם. כל אחד נגוע בנקודה אחרת.
נכון, מארבע אמות מידות שלו. איך אני יוצאת לגמרי מארבע אמות
מידות? על ידי מעשה השפעה. כי כאשר אדם הרבה חסד עם הזולת, הוא במכוון לצאת מהאגואיזם שלו, מהרצון שלו לקבל לעצמו, זו התרופה הטובה ביותר לצאת מהאנוכיות שלנו, וזו האפשרות לצאת מהאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם.
אוקיי, אני מודה לך, בסדר? תודה רבה לך. שלום, שלום.
הלו.
כן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, דבר
אליהו.
אני רציתי לשאול שאלה. שמעתי את הדברים של הרב שדיבר בערך שעה, שעה וחצי. לדעת, לא חלילה מחוצפה, אבל על איזה רב הוא מסתמך על כל ההשקפה שלו, שצריך ללמוד קבלה.
כן, אז אני ציטטתי פה כמה דברים. בראש ובראשונה ומעל כולם אני מסתמך על בעל הסולם.
לך שאני קוטע אותך?
בבקשה.
רק שנייה, עוד לא רק שאלת וכבר יש לך קביעה.
לא, אני מתכוון שלא נסתכל את השאלה מספיק.
אוקיי.
כי אני עוד לא מיומן, להיות שדרן כמוך, אני אוהב לדבר ברדיו, אז אני עדיין עוד מתרגש.
אוקיי.
אני מתכוון שחוץ מכל כל הרבנים הגדולים שהיו לפני 100 שנה ו-200 שנה, אבל אני יודע עד כמה שידוע לי הגדולים של דורנו, כמו הרב יעקב סטופר והרב מוצבי, וידוע גם שהרבה גדולים היו לומדים והיו מחסים את הקבלה שהם לומדים. כמה שידוע לי, גדולי ישראל לא מעודדים ללמוד קבלה או ללמד קבלה. אז אני מתכוון לגדולים שלנו.
כן, אז אני מבין את השאלה שלך, והשאלה שלך היא שאלה טובה מאוד, כי באמת האדם צריך ללכת עם דעת חכמים, ואם אין לו דעת חכמים הוא לא יכול להסתמך על הדעה האישית שלו, ואם יש לך רב והרב שלך אומר לך לא ללמוד תורה, לא ללמוד קבלה, אז אתה ודאי לא צריך ללמוד קבלה, כי הוא הרב שלך.
כל גדולי ישראל אומרים את זה, לא רב שלי מיוחד.
ואם אתה הולך לפי הרב שלך, או לפי...
כל גדולי ישראל.
זה לא מדויק מה שאתה אומר, אליהו, זה לא מדויק מה שאתה אומר. יש לכאן ולכאן. זה דברים שלא נאמרים בדרך כלל בציבור, אבל כמו שהרב אדם אמר, יש לאדם רב, ישאל אותו. רגע שהרב שלו מורה הדרך שלו, ואני מעיד שהדברים שלך לא מדויקים.
כן, אבל הרב הזה שדיבר, הוא אומר את הדברים לכל קהל המאזינים.
אין בעיה, בכללות הוא אומר את זה לכולם. כל אחד יש לו את רבו. ועובדה,
שאני מכיר...
אני מכיר אותם.
אם יורשה לי לענות לו, אני שאלת אותי מאיפה אני מסתמך. לי היה רב שהיה בנו בכורו ממשיך דרכו של בעל הסולם הקדוש, שמעיד על עצמו שהדברה בו נשמתו של הארי הקדוש, והוא בא והורה לי כזאת, שנכון וראוי ללמוד וללמד את תורת הקבלה. והיא אמורה להיות מופצת ברבים, כמו שכותב בעל הסולם בספריו, לדור הזה, כמו שכותבים הרבה גדולים ואחרונים, וגם בדור הזה לא מעטים בין הגדולים שהיום לומדים קבלה. יש כאלה, ואני מודע לכך, שאומרים שעדיף לא ללמוד. אבל אני לא מסתמך עליהם, אלא אני מסתמך על אלה שכן, שאומרים כן ללמוד. כל אחד שיעשה מה שרבו אומר לו, אבל, גם כשבן אדם לוקח לעצמו רב, הוא צריך לדעת עד איפה הוא הולך עם נקודת ההשקפה של הרב שלו, ומתי הוא צריך לבחון אותה, כמו עם הלימוד שלו.
לבחון את ההשקפה של הרב?
לא ככה, עוד פעם. בן אדם צריך לדעת עד איפה הוא הולך עם נקודת ההשקפה שאומרים לו לעשות. יש מישהו שמקבל את רבו ועושה כל מה שהוא אומר לו עד הסוף, וזה דבר טוב מאוד. אבל יש מציאות שבו בן אדם צריך לעשות מפעם לפעם איזושהי מחשבה. האם הוא צריך להמשיך להיות עם הרב הזה, או לא צריך להמשיך להיות עם הרב הזה? האם כל החיים הוא צריך לבחור רב וללכת אחריו, ולא צריך להחליף את רבו בשום פנים ואופן, בשום זמן? אז כמו שיש לנו במסכת חולין, את הגמרא שאומרת לנו שיש מחלוקת. אם אדם לא ראה סימן יפה בתלמודו אחרי 3 שנים או אחרי 5 שנים, יחליף את תלמודו. מה זאת אומרת? יכול להיות שתלמוד בדרך תורה הוא לא דבר טוב? אז רש"י מפרש, מה זה לא ראה סימן יפה? לא זוכר את תלמודו. מפרש בעל הסולם, לא זוכר את הבורא בתלמודו. אז אני הייתי מייעץ לך ולכמוך, שהם צריכים לבדוק כמה זמן הם הלכו עם אותו רב שהם הולכים אחריו, שנה, שנתיים, לא כל שנה, שנתיים צריך להחליף רב, אבל 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, מדי פעם לעשות, לעצור ולעשות חושבים. התקדמתי או לא התקדמתי? יש לי יותר יראת השם או אין לי יותר יראת השם? אם הרב שלי קידם אותי, טוב מאוד, צריך להמשיך ללכת אחריו עוד 10 שנים, אחרי עוד 10 שנים עוד פעם לעצור ולהסתכל אחורה ולשאול את עצמו. הרב שלי קידם אותי או לא קידם אותי? אולי יש רב יותר גדול שיכול לקדם אותי עוד יותר. כי הרי לא הרב הוא המטרה, אלא הקדוש ברוך הוא המטרה. הוא רק אמצעי כדי להגיע למטרה. ולכן צריך לבדוק גם את הרבנים האלה. אז תסתכל בתוכך, האם התקרבת יותר לאהבת השם?
לבדוק את הרבנים?
לא את הרבנים, את עצמך אני אומר, לא את הרבנים.
אמרת את הרבנים?
לא, הרב אדם אמר שתבדוק את עצמך, איפה אתה אוחז בעבודת השם?
יכול להיות שהרב הזה הוא רב גדול ונכון.
אני יכול לצטט, אני יודע, עד כמה שידוע לי, כל גדול הישראל. אמרו את זה לכולם, אני לא צריך, יופי, דוגמה, אני אתן דוגמה, בוא נגיד הרב מוצפי. אני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי. הוא אומר את זה לכולם.
אמרתי כבר...
אני אחליף אותו עוד 10 שנים?
לא, 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 לא לזאת הכוונה. זאת הכוונה, אם שמעת...
המקובל, יצחק כדורי אומר, אני קורא לכל אחד להקדיש כל יום, לכל אחד, זמן ללימוד הקבלה, מפני שבזה תלוי ניקוי נשמתכם.
זה הרב כדורי.
זה אומר הרב כדורי. ציטוט, אני מקריא לך ציטוט.
רציתי להגיד עוד משהו, כן, הבנתי.
הרב כדורי מספיק גדול? מספיק גדול, רק מה, אנחנו צריכים לדעת, תראה, ציטוטים, תמיד אפשר להביא. אפשר להביא מפה ואפשר להביא משם. כל אחד יכול להביא ציטוטים. רק בן אדם, בסופו של דבר, הוא ייתן את הדין למעלה. כל בן אדם הוא זה שייתן את הדין למעלה. הוא לא יוכל להסתמך על שום דבר מסביב. לכן תן דין לעצמך. אתה מתקדם או לא מתקדם. אתה הולך, מרגיש שאתה מרגיש יותר את הבורא, הולך יותר בדרך השם, מבין יותר את יסודות היהדות, מתקרב או לא מתקרב. אם אתה לא מתקרב, אתה לא הולך בכיוון. אם אתה מתקרב, אי אפשר לבדוק כל יום כמובן. כמו ילד שמאכילים אותו בכפית והולך להמרה ואומר, אמא לא גדלתי, אז בוודאי שאי אפשר לבדוק את זה כל רגע ורגע. אבל מדי פעם, לעשות הפסקה ולבדוק את עצמך. איפה אני? לאן הגעתי? התקדמתי? לא התקדמתי? זה כל אחד ראוי שיעשה מפעם לפעם.
אז סתם ככה, אני אומר שאם כבר מדברים על כולם, אני חושב שיש עוד הרבה דברים קודם, לפני שאדם מתקבל, יש הרבה דברים שצריך לחזק אותם. בוא נדבר על המגזר החרדי, שהוא נמצא יותר בפוטנציאל שילמד קבלה. בוא נגיד, יש עוד הרבה דברים שצריך, דוגמת צניעות ולשון הרע, ויש עוד הרבה בעיות בכל מיני מסגרות.
אז אולי לא הקשבתם לכל השיחה, אבל מה שאמרתי הוא שאם מחנכים את האנשים רק למצוות החיצוניות, למשל, מחנכים את האישה לצניות, ומחנכים אותה רק לצניות באופן חיצוני, אז היא לא מקבלת עדיין את מושגי היסוד ביהדות.
צניות זה דבר פנימי.
צניות זה יכול להיות דבר פנימי מאוד, וצניות זה יכול להיות גם דבר חיצוני. צניות זה יכול להיות שרק אישה יודעת שהיא צריכה לחסות את הידיים והרגליים והראש, בעזרת השם, כל אישה שתעשה את זה, זה יהיה תיקון גדול לעם ישראל.
מרשה לי להביא דוגמה?
בבקשה.
נגיד אישה הולכת אברך שהוא לומד, ועכשיו בוא נגיד הוא דיבר עם הרב, והרב זה הרב שלו, והרב אמר לו שילמד קבלה. זה לא מצחיק שילמד קבלה ואשתו הולכת עם פאה של 2 מטר או מטר, אני לא כל כך מבין מה... זה לא נשמע מצחיק. אני שואל שאלות בתמימות.
עכשיו, כן, אני מבין.
אני גם לא מנסח אותם כל כך...
אתה שואל טוב, אתה שואל טוב.
אני אגיד לך למה אני רואה את זה, אני אדם פשוט.
כן.
אני לא עכשיו לומד כל היום, אני לומד קצת. הייתי בחור רשימה, ואותי מצחיק לראות אברכים בני תורה, אברכים מאוד רציניים, שיש הרבה דברים שיש להם עוד הרבה...
אז אני שואל אותך, מה היית בוחר? אם אותו אברך ילמד קבלה ובזכות זה אשתו עכשיו תהיה הרבה יותר צנועה, זה טוב יותר או פחות?
לא, אני לא רואה את זה, כי אני רואה מלא רבנים ומלא ראש ישיבה, אני זוכר את הראש ישיבה שלי, שפעם הלכנו מאחורה, אבל לא הבנו מי זה אשתו ומי זה הבת שלו. זה לא קשור, מה? אני רואה מלא אנשים גדולים. אני לא רואה שהתורה שלא הוסיפה לו עוד... אנחנו אנשים פשוטים.
אז אם התורה לא מוסיפה עוד יראת שמיים, בשביל מה לא מוסיפה תורה?
עובדה, זה אנחנו רואים ביחד. אם אני והרב נצעד ברחוב, נראה את זה עין בעין.
אז אם התורה לא... אז כל אחד שהתורה שלו לא מוסיפה לו יותר יראת השם, צריך לעשות חשבון נפש חדש.
אבל זה כולם ככה, אז הרב יענה לי אולי באמת מה התשובה לחשייה.
התשובה היא להתעסק בפנימיות התורה.
אבל אני לא רואה שזה עוזר.
איפה ראית?
זאת אומרת שאם אדם אשתו הולכת עם פאה, דוגמה, והוא יושב ילמד קבלה, אז אשתו פתאום יום אחד תזרוק את הפאה, וישר תשים מטפחת וגרביים של 80 דניאר.
התפקיד, תראה, התפקיד של כל אחד לתקן את עצמו. התפקיד של האיש הוא לא לתקן את האישה, ולא של האישה לתקן את האיש. כל אחד צריך לתקן את עצמו. כל מה שמחוץ הלכה בא כדי לתקן...
התפקיד שלה זה לא לתקן את האישה, אם אשתו הולכת בחוסר צניעות, אני לא רוצה להגיד פריצות, אבל אם אשתו הולכת בחוסר צניעות, זה לא תפקיד שלו להעיר לה?
זה תפקיד שלו להעיר לה, אבל לא לתקן, הוא לא יכול לתקן אותה.
למה?
אף אחד לא יכול לתקן את השני.
לא לתקן, אבל יש דברים...
הבעל שם טוב...
בוא נגיד שחס ושלום אשתו החליטה ללכת בלי בגדים גם כן. אז מה, אנחנו נגיד
ש... נראה לי שזה לא שאלות מן המניין, אליה.
סליחה, אני
נצ ממש לא מן העניין. זה לא היה דיבור פה. זה לא היה דיבור פה. זה לא ראיות לכאן או לכאן. דיבור צדדי לגמרי. פרשות אחרות לגמרי.
אבל היה שאלה לעניין, רק לא ניסחתי את זה.
ייתכן, אבל ככה. שאלות לא מן העניין של הדיבור שדיברנו מקודם. בסדר? השם ישמור אותך. תודה רבה לך.
תודה רבה.
הר בנחה. הלו.
הלו. כן, טוב.
הלו?
כן.
שלום.
שלום.
שומעים אותך.
שומעים אותי?
כן.
טוב, אז אנחנו, אני חושב, אנחנו נסכם את השיחה היום.
רק רגע, יש פה עוד מאזין.
יש פה עוד מאזין, טוב.
הלו?
הלו? כן, בבקשה.
אני בשידור?
ממש.
שלום עליכם.
שלום וברכה.
אני שומע את השידור כבר איזה שעה וחצי, ברוך השם, ושמעתי את כבוד הרב אומר על העניין של הקבלה, ברוך השם, שגם רשום בזוהר, שאני לא יודע בזה זוכות על השון, שצריך ללמוד תבונת התורה, ולא את הפשט של התורה. אבל אני חושב שבאדם כמוני, למשל חוזר בתשובה, ואין לי בסיס, אין לי יראת שמיים, אני לא מכיר בך את השם יתברך, אז אני יכול עכשיו ללמוד קבלה, את חוזר את התורה, אני לא יכול להכיר את השם יתברך, לא? דוגמה לכל בעל תשובה שחוזר בתשובה עכשיו. הוא מתחיל לעזור בתשובה עכשיו, הוא רוצה להכיר את השם, אז לשם מכניסים לו כל ההשגות של הקבלה, וככה הוא יכול, אז בסדר, אז הוא לומד קבלה, אני מכיר פה פתח תקווה את הישיבה של הקבלה, אני לוקח את זה מישהו גם מנתניה כל פעם בטרמפ בלילה, ואני רואה שאנשים באמת בלי סקנים, בלי פאות, בלי זה, לומדים קבלה, רשום בזוהר הקדוש. אוי ואבוי למי שנוגע בזקן ללא פאות. אז הקבלה בלי יראת שמיים, בלי לפני זה שיהיה לי את האמונה בהשם, בלי שאני רוצה להכיר את השם, באמת להכיר את השם יתברך, אז אני יכול להיות שר מרע באמת, או ירא חטא, כי הקבלה מה מביאה אותנו? מה זה כל האורות האלה של הזוהר? וזה להיות ירא חטא באמת. אז בלי יראת שמיים, בלי להכיר את השם יתברך, אני יכול להיות ירא חטא?
תראה, אתה שואל שאלה טובה מאוד, וזו נקודה שמאוד כואבת גם לנו. יש באמת אנשים שגם למדו יחד איתי אצל הרבש, שהם באמת הולכים בצורה לא צנועה, לא מקיימים מספיק את ההלכות, אין להם יראת שמיים חיצונית, ובדברים האלה מאוד כואבים, מאוד כאבו לרבש בזמנו, ויש פה איזושהי נקודה בעייתית. כשבן אדם מתעסק בפנימיות, אז לפעמים הוא מרגיש שהחיצוניות לא מספיק חשובה והוא מתחיל לזלזל בה. וכשהוא מתעסק בחיצוניות, אז הוא שוכח שהפנימיות היא הנקודה החשובה. וזה באמת בעיה. אי אפשר לתייך את הבעיה הזאת. אבל צריכים להיות מספיק זהירים. כדי לא להיכנס יותר מדי לפנימיות, וגם מצד שני, לא להישאר רק בחיצוניות. לכן, טוב אמרת, שכל מי שחוזר בתשובה, טוב וודאי וראוי, שהוא צריך ללמוד הלכות, צריך לדעת שצריך ללכת עם כיפה וזקן וציצית ולעשות את כל המצוות, קלה כחמורה, ויש כאלה שאומרים לאנשים למשל, גמרא לא צריך ללמוד, הלכות לא צריך ללמוד, מספיק שתלמד קבלה, כאלה שלמדו יחד איתי. אז אני אומר, זה לא אוטומט שמי שלומד קבלה הולך כבר בדרך של פנימיות והולך ומקיים את כל המצוות, אבל גם הפוך יכול לקרות. וזה ראוי שנשים לב, לזה ראוי שנתעורר. אנחנו דווקא אלה שכן הולכים עם זקן ופאות וציצית, לנו ראוי שנתעורר ונבין שאם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, אז יקרה להרבה, כמו שקרה למאזין הראשון, שהם עוזבים את הדרך. עוזבים גם את הציצית, חז ושלום, ואת התפילין ואת כל המצוות המעשיות. למה? כי הם לא מבינים, לא מכירים את פנימיות התורה, וזה עלול להרחיק אותנו. וגם כאלה שנשארים בדרך, למה הם נשארים? בגלל מצוות אנשים מלומדה. אני לא אומר שכולם ככה חס ושלום, יש הרבה אנשים שהולכים בדרך הזאת, ועדיין לא הגיעו לפנימיות התורה, ועדיין יש להם שאיפה גדולה להגיע לפנימיות התורה, אבל צריכה להיות הכוונה. היום, הדור שלנו, כמו שאומר לנו הזוהר הקדוש, ראוי שיתעסק. אז יש הבחנות לכאן ולכאן, ראוי, יש אנשים שבאמת, אם יש להם את הכוח להתחיל להתעסק רק בהלכות, וזה מעורר אותם שיתעסקו רק בהלכות. השאלה כמה משקיעים בזה. אם בן אדם מתחיל לחזור בתשובה, קודם כל שישב כמה חודשים שילמד הלכות, שילמד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מעורר אותו, אם הוא בכלל לא יחזור בתשובה בלי להתחיל עם הלימוד של פנימיות התורה, אז מה תגיד לו? אל תלמד כלום.
אז ערב בכלל אפשר להגיד משהו?
בבקשה.
אז עכשיו אם חוזר בתשובה, מתחיל לחזור בתשובה עכשיו, אז אני יכול להגיד לו, תשמע אחי, אתה רוצה להקריא את השם? בוא איתי, נלך ביחד למקום שאין אנשים, נלך, תסתכל לשמיים, תתחיל לדבר עם השם, תתחיל להכיר את השם, אחרי זה תבוא, תלמד הלכה, אז יהיה לך טוב. אתה תדע שהשם אומר לך ללמוד הלכה.
והוא עשה ככה ולא עזר, מה נעשה אז?
אם הבעיה מצא להכיר את השם, באמת,
מבטיח לך, זה רבי נחמן מברסלב מבטיח. הוא אמר, משלם מצא קודם לשדה, אפילו בחדר, יסגור וידבר עם השם כמו איש פשוט. הוא אומר, כיכר אדוני, פשוט לדימות, ידבר עם השם, ויגיד להשם, הוא יגיד להשם, אני אוהב אותך, השם, את האמת שלו בלב, אתה קורא את האמת שלו באמת, מה יש לו בלב, השם, קשה לי שבת, אז תעזור לי לשמור שבת. הוא יתחיל, דברים הבסיסיים, לשמור שבת, אחרי זה ילכים לדבר את התורה.
אתה יודע כמה אנשים יגידו לך שאלו שעושים את זה הם אנשים תימונים? אתה יודע כמה אנשים יש?
אז מחילה, אז דוד המלך היה תימוני? אז מרדכי יהודי שיצא ברחוב הדבית זקה גדולה ומרה, זה היה תימוני?
מה נראה לך שהרמח"ל היה תימוני? שהבעל שם טוב היה תימוני?
הבעל שם טוב עשה את זה! הוא עשה את זה, בשדה, יצא לשדה, עזר משבת לשבת.
בסך הכל מה שאומר, שעד שיפוצו מעיינותיך החוצה. ואומר על זה הפחד יצחק, כדי לצאת ידי חוכמת לימוד, חוכמת האמת, צריך ללמוד שיטה זו ושיטה זו ושיטה זו ושיטה זו, כדי שבשמיים יגידו, התעסקת, אז צריך ללמוד חסידות, צריך ללמוד את הרשש, וצריך ללמוד את הרמח"ל, הדרך של המשה רבן נמשל, או את בעל הסולם. אז עוד פעם, אם אתה מביא דעות של אנשים, אז יש עוד פעם, כמו שרב אדם אמר, יש לכאן או לכאן, כי יש מספיק אנשים שיקומו ויגידו, תשמע, זה שאתה עכשיו צועק בפרדס, רבנו נחמן, רבנו נחמן! אז לא בטוח שאתה מתחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא. אני לא אמרתי, שתבין שלא אמרתי צברתי, אני לא אמרתי מה שאני חושב. אמרתי אנשים, הרי יש דעות לכאן ולכאן. מה ש...
מביא אותי לדרך שאני אצעק להשם שיש לי מקום אחד להחתל, אבל יש לי בעיה.
אוקיי, זה מה שבדיוק הרב, זה בדיוק מה שהרב אדם אומר. לי יש דרך שאני מגלה לאנשים קרבה, דרך לקדוש ברוך הוא. אתה אומר, הרי בידוע, כל מי שיגיד שאין גדודים גדודים, חטיבות חטיבות, חילות חילות בתוך העם, הרי אין אלא טועה. אין אלא טועה. יש כל מיני דרכים לעלות על ההר. אתה אמרת דרך אחד, והיא ממש מקובלת עליי. וההתבודדות וכו' וכו', וצעקה אל השם. אין, זו עבודה נפלאה. הרמח"ל עוד 100 שנים, עוד לפני רבנו נחמן, דיבר על זה, ודווקא אפילו במסילת ישרים. דיבר על זה רבנו בחיי, דיברו על זה קדמונים, העניין של ההתבודדות.
הפל יועד גם דבר, וגם התלמיד של הארי, רבי חיים ויטל אומר שזה
עושה התבודדות. נכון.
אחרי זה שהוא בא לתורה, שהוא בא לתמונת התורה, אז הוא מקבל אותם במידה ומסורה. לא שהוא, אתה מבין, ילך בשרירות ליבו ויבוא ללמוד קבלה.
עוד פעם.
מכירים בתל אביב את המכון
לחקר הקבלה? לא, לרב אדם לא דיבר על המכון לחקר הקבלה, זה שני ימים.
אנחנו מכירים, אנחנו את המכון הזה, שהם הולכים בשירות ליבם והם לומדים קבלה, אז מה?
אז אני מכיר בעלי תשובה, שממשיכים להשתמש בכל מיני חומרים וכל מיני עניינים, ויש להם כל מיני דרכים, אז מה תגיד על זה? אני חושב...
מה לעשות?
תראה... אני יודע יותר מדי פרטים, אבל רב אדם דיבר על דרך מסוימת שיש אנשים שהראש שלהם הכיר במזרח ובמערב שיטות שונות ומשונות. אם אתה לא בא להם בדרך מסוימת ותדע לך שאומרים קבלה, אז כל מי שמתקרב זה רק ההקדמה להקדמה של ההקדמה של ההקדמה, שלא נטעה במילה קבלה.
אנחנו גם לומדים בקבלה, ליקוטי מורה, ליקוטי הלכות, גם תלמידי חכמים אנחנו גורסים. וגם זוהר אנחנו גורסים.
זה שאתה לומד ליקוטי מורה או ליקוטי הלכות, זה... שם הקבלה תמונה, שם הפרטים והלימוד של השתלשלות האילן הקדוש לא מצויים שם. לא מצויים שם. עובדה של חסידות חב"ד. חסידות חב"ד, שנייה אחת הרב אדם. חסידות חב"ד, כל הלימוד שלה, של הצמח צדק, מלאה בדרכי הקבלה ובהשתלשלות ובלימוד, והם עמוקים, עמוקים, חסידות חב"ד, חסידות עמוקה ביותר. חסידות עמוקה ביותר. מי שמע את הרב גינזבורג? חבל על הזמן.
אני לא יודע שקראת ליקוטי הלכות, אבל זה כולו מלא קבלה.
אני אמרתי, לעניות דעתי, מי שלא עבר על עץ חיים כהנה וכהנה פעמים, יהיה לו קשה להבין אפילו שורה אחת מליקוטי הלכות, למרות שהדברים מתוקים מדבש, ומונחים כאילו, הנה, הסמלה פרוסה. הכל נוסע, אתה יכול לקחת ולטעום. זה הגדולה של רבנו נתן. אבל אני אומר עוד פעם, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, כל שורה שמה, זה פרקים שלמים בעץ חיים. זאת אומרת שאם אתה לא מכיר עץ חיים, אז אתה פחות מכיר את רבי נסה. אבל יש לו שיטה להעביר את זה גם בלי שאתה מבין. אבל לא תדמה בנפשך שאתה מתקרב בכלל לדעת המקור של מה שהוא, מדבר. אבל עוד פעם, אני אומר עוד פעם, הרבה דרכים לעלות אל ההר. הרב אדם, יש לו את ההצעה שלו, והיא המקרבת אנשים, ואני מודע לזה עשרות שנים. היא המקרבת אנשים שהראש שלהם יש לו קושיות. ואם אתה עכשיו תגיד לו תצא לשדה, אז הוא יגיד לך תצא אתה לשדה ותעשה מו.
לא לשדה, תדבר עם השם, איפה שאתה רוצה, ברחוב.
אוקיי, אז הוא אומר עוד פעם, חביבי, אתה מתחיל איתי ככה, אני אגיד לך, יש לי קושיות במקור אחר לגמרי, שאתה דבר לי על לדבר על השם.
אבל
זה
דוגמה, דוד המלך.
אבל זה עוד פעם.
המשחק אבין, המשחק טוב בשדה.
מי אמר שזה סתירה למה שהרב אדם אומר? מה אתה מדבר? זה לא סתירה? זה לא סתירה.
אני לא מה
לסתור. לא סתירה, זה דרך.
אני יכול להציג את דעתי.
ודאי, אני רק עניתי מהבחינות שלי.
אני לא חושב שדעתי את הרב, אני אפשר כל למדתי דעה שבה הוא מתחיל לעזור בתשובה, מתחיל.
אז תראה.
אני חושב את תמונות התורה ישר.
כל בן אדם מתאים לו משהו אחר. בתקופה שלנו אנחנו רואים, וכפי שכתוב גם בזוהר וגם במקובלים האחרונים, שלימוד הקבלה הוא זה מה שיעורר בעיקר את האנשים לדרך האמת. יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה. השאלה אם לחזור בתשובה זה רק לקיים את ההלכות מבחינה חיצונית. השאלה אם לחזור בתשובה זה רק לעשות את המעשה החיצוני. אנחנו חושבים שזה לא מספיק. אנחנו רואים שבתקופה הזאת של בעזרת השם ביאת משיח במהרה בימינו, אנחנו צריכים הרבה יותר מזה. זה לא מספיק.
זה לא נעשה ממילא?
זה לא נעשה ממילא. זה לא נעשה ממילא, צריך לעשות את הכוונה בכבודה ועצמה, צריך ללמוד את הקבלה, לא רק לגרוס.
כוונה נשמע, אני עושה לשם השם, שיהיה לך תוך להשם, שתגלם אחותו בעולם. מה אני צריך לעשות יותר מזה?
אז אדם צריך לבדוק באמת אם הוא עושה לשם השם או לא עושה לשם השם. ויש לזה בדיקות, ובעזרת השם, אם תרצה לשמוע יותר, אתה תראה שיש בדיקות מיוחדות, אם אתה עושה לשם השם או לא עושה לשם השם, אבל אם אתה יכול לקיים את ההלכה לשם השם, אז אין גדול מזה. רק מה, יש אנשים שאצלהם התעורר, יש להם יצר רע גדול, ויצר רע שלהם התעורר כי הם אנשים גדולים, ואז אחד כמו הרבי מקוצק, הוא חשב שהוא עוד לא עשה לשמה, שיש לו יצר רע גדול מאוד, וכל רגע ורגע הוא צריך לעבוד על הנקודת הכוונה שלו כדי לצאת מהרצון העצמי שלו. לצאת מהאגואיזם שלו. אם אתה מבין שכבר הגעת ואין לך בשביל מה להעיר את עצמך יותר, אז אשריך וטוב לך.
אין כזה דבר, מה זה הגעתי?
אז השאלה אם אין כזה דבר, מה יעורר אותך יותר? אז אם אתה חושב שעוד לא הגעת, אז ברוך השם, אנחנו בחברה אחת, ואז אנחנו אומרים, כמו שאומרים לנו המקובלים, תדע לך, שלעתיד לבוא, מה שיכול להעיר את הבן אדם, בדור משיח מה שיכול להעיר את הבן אדם, זה רק אם נתעסק בספר הזוהר, בא בעל הסולם ואומר צריך להתעסק בלימוד הקבלה, דווקא בצורה הפנימית שלה, עם הבנה. אתה אומר מלכות, אתה אומר שדה, שדה זה מבחינת מלכות, אתה אומר מלכות, מי זה המלכות? מה זה מלכות? אמרת מלכות, אמרת בינה, אמרת זירנפין, מה זה בנפש שלך? מי זה המלכות בנפש שלך? למה תכוון שאתה אומר שמלכות עלתה לבינה? מה זה? מי זה כתר שבתוכך? מה זה עולם הצילות שבתוכך? למה תכוון? מה אתה יודע להגיד? רק להגיד את המילים?
רבי נחמן כיוון, שבהם הוא יוצא לדבר עם השם, הוא עולה לבחינת כתר. הוא עולה לכתר.
אבל בא בן אדם אומר לך, תראה, אתה אומר לי לדבר עם השם, אני מדבר, אני לא מרגיש את השם. אני מדבר, לא רואה את הקדוש ברוך, אני לא שומע אותו, מה אני אעשה?
בסוף הוא ירגיש, כי אין כזה משהו להרגיש.
אז הוא אומר, ניסיתי פעם ופעמיים, ויש הרבה חסידי ברסלב שעכשיו לומדים אצלנו ואומרים, זה מהיר אותי יותר. ויש כאלה שבאים ואומרים, זה לא מהיר אותי. דבר ההתבודדות, הדרך של ברסלב עוררה אותי יותר.
אני לא יודע, אני לא יודע על מה אתה...
מחילה, לא אמרתי זה או זה, אמרתי שצריך גם את זה, צריך תורה ותפילה.
אתה צודק בהחלט, אין בינינו חילוקי דעות.
רבי נחמן אומר, חסידים אומרים צריך תפילה, והייתם אומרים צריך תורה, אני אומר גם תורה וגם תפילה.
אין חילוקי דעות בינינו, צריך גם תורה וגם תפילה. וצריך גם לקיים את ההלכות מבחינה חיצונית קלה כחמורה, רק לא צריך לקחת את ההחמרות בדרך חיצונית. יותר חשוב, לא שתלווה 8 ציציות, אלא שתכוון יותר במעשה שלך. שאלו את הרבי מקוץ, תגיד, למה חסידים שלך לא מתפללים בזמן? לא משנה שהם התפללו בזמן, אבל אתה יודע מה הוא ענה להם? חסידים שלי לא מתפללים עם השעון, הם מתפללים עם הלב.
או, השתפך של מולד, איזה מילה יפה.
לכן, האדם צריך לדעת, האדם צריך לדעת לכוון את ליבו לקדוש ברוך הוא. יש לך דרך שמועילה לך לכוון את הלב, אשריך. אין לך דרך, אתה מרגיש שחסר לך משהו, באים ומציעים לך דרך. הזוהר הקדוש אומר לך, לעתיד לבוא, בזמן ביאת המשיח, כל הגאולה וביאת המשיח, תלויים רק בלימוד חוכמת הקבלה. זה אומר הגאון מווילנה, אתה יכול לראות, כל, הרבה מקומות בזוהר מדברים דווקא על הנקודה הזאת. לכן, אם אנחנו רוצים להתעורר וללמוד, כמו שאמרתי קודם, אפשר גם רק לגרוס, זה גם יעזור. אפשר לנסות להבין את פנימיות התורה. כשאתה אומר מלכות, מלכות ואתה מבין שזה הרצון שלך, ואתה מבין שמלכות של עולם הצילות זה דבר אחד, ומלכות של עולם בריאה זה דבר אחר, וכשאתה אומר שבריאה עלתה להצילות, אתה מבין שנקודת הרצון שלך צריכה להתעלות, אז אתה מבין מה אתה לומד. אתה מבין איפה זה נוגע בתוכך פנימה. אתה מבין מה זה שהזוהר הקדוש אומר לך, שכל התורה היא בפנימיותך. אז בעזרת השם, כולנו נעלה ונתקדם, כל אחד בדרכו הוא, מה שאני מאמין ומבין מהמקובלים ומהזוהר הקדוש ומהארי הקדוש, שבלי ללמוד חוכמת הקבלה בעיון מעמיק ובפנימיות התורה, לא נגיע, אלא רק נגרט את הקליפה מבחוץ. ואנחנו רוצים להגיע, ואנחנו לא מבטרים. כל אחד צריך להאמין בביאת משיח. ביאת משיח זה גדלות ההשגה. ביאת משיח זה לא איזושהי מציאות, איזשהו איש שיבוא על חמור לבן. לא על זה מדובר. גם אם יהיה ביטוי גשמי לזה, לא על זה מדובר. התורה לא דיברה איתנו על החיצוניות, על הסיפורים. התורה אומרת לה, הזוהר הקדוש אומר לנו, שמי שמדבר על הסיפורים מעליב את התורה. לובש את צק אלמנותה, אומר הזוהר פרשת בעלותך. לא לזה התכוונה התורה.
אפשר להגיד איזה חידוש?
לא, ממש עצה לנו הדרך.
רבנו.
לא, עצה לנו הדרך.
טוב, אז אנחנו נסיים בזה ונאמר ש...
רק שנייה, רב אדם. רק שנייה. תמתין שנייה. בסדר, תודה רבה למאזין. הרבה נחת. קודם כל כתוב אצל הרמב״ם צריך לדע, להאמין ולידע, אצל הרמח"ל כתוב צריך לידע ולהאמין, והרמח"ל מעריך בעניין הזה של הדעת, מה הדעת, אבל הצורך בלימוד חוכמת האמת, הפתיחות שם, ההקדמות שם הן ארוכות מאוד, וכל אחד בעניינו בשיטתו. הייתי רוצה, הרב אדם, מי שרוצה להצטרף לשיעורים האלו, איך יגיע ואיך ידבר?